מליאה
8/31/2023.
כשהייתה לך ביום ההולדת
שלך. אני אגיד לך, אישה עכשיו, ואני אם אני אלכוח אולי אחת אחרי אוטו.
אני מתחילה מליאה.
הוא לא יהיה
אותך איפה. מול דני?
אני רגע רוצה לשמוע מה הטענות שיש לגברת
עורך דין
אצלנו על
גם כן החלק הכי יותר
טוב שאין לי בנגרים, אחרי זה היינו עובדים שמורת
השנה יש את תיירות המלצינת לבד, אבי באמת את נעשה
איזה מצחיק אותה יש לך יש שביל לגולה שביל
לגולה זה מעצבן יותר משזה בטח, זה כן הכי שאפילו המצאי עכשיו
כל העולם, אף אחד לא מתנגד.
כלומר בדיוק אני לא 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 אני
טוב, אנחנו נעשה כמו רוצים להתחיל?
כן,
הלו
הכיתה יכולה להתיישב בבקשה? היי, תלמידה, תתעלמת? תצאי החוצה או שתעמדי בפינה 10 דקות עם הפנים לקיר.
אבל תתני לה לגמור את המשפח.
תתני לה לך.
עבד עם המזמרות.
הם פשוט נורא נהנים מהקרקרים.
בחרו אותנו לאיזה זה ופעם אחת לא הזמינו אותנו טיפו את שכונה פרח תפריק פעם אחת אז בישיבה חמים שעוד רגע אני אומר לזה
מי רוצה לסבול את הרשיסים חברים חברים יקרים
בפרקס עכשיו היא תדבר לך
דני, יש עוד דקה וחצי להתראה, אם אתם מתאבדים. יש עוד דקה, אם אתם מתאבדים.
מי בעד אישור פרוטוקול קודם? מי בעד אישור? מי נגד? מי נגד אישור פרוטוקול קודם?
אין אף אחד נגד, אושר.
ההקלטה עובדת?
אורה עושה בעיות, תשכח אותה לפינה.
אני באה כבר, הרס לי אליי שכנים, אין לי אף אחד פה, אז אני באה
אחרי אישור של הסדר יום הכיר שני נושאים אחד דרך היועץ המשפטי בעצם אחד דרך בית הספר בקיצור מורשי חתימה בבית ספר וקביעת גודל הוועד המקומי ביישובי המועצה זה תכף קובי יסביר מה זה בגדול אנחנו רק מאשרים את מה שתמיד היה, לא משנים שום דבר, אבל אני לא יודע איך להגיד את זה בדיוק. וזה שני הנושאים שאני מבקש להוסיף אותם לסדר היום, בגלל שהם לא ידענו שאנחנו נצטרך אותם בתאריך הזה, בקיצור באילוץ תאריכים מאשרים. אם אין מי שמתנגד, אז הוספנו אותם לסדר היום. אנחנו נסיים בזמן. יש לנו היום, תשמעו, זו ישיבה בעצם חגיגית של פתיחת שנת הלימודים. יש לנו פה את העניינים החשובים, הבאנו פה את המנהל מחלקת תחבורה ומנהל אגף חינוך, וכל אחד מהם הכין מצגת, ואפילו יש סרטון קצר ונתונים שהתבקשו. גם חבר מליאה מויש ביקש נתונים, הם מוטמעים בתוך המצגת שהכין מוטי, שזה עיקר העניין. אבל הדברים חוץ מזה הם פורמליים, אנחנו צריכים לשים אותם מאחורינו. אז השארנו את הפרוטוקול, שינוי מורשי חתימה בבתי הספר. אתה רוצה להגיד מי חותם במקום מי, או איך זה נקרא, או מה זה?
אוקיי.
סוף קדנציה, נשאר כסף.
יש לנו מנהל בית ספר חדש ברכס. מי אמר יש?
אני.
יש לנו מנהל חמוד, מקסים, אני מקווה שיהיה טוב. מקווה שתהיו נחמדים איתו. מנהל בית ספר החדש, קוראים לו חי, אנחנו מבקשים אותו כמורשה חתימה במקום אליה, מנהלת הרכס.
חי מה?
חי שושן. בית ספר לבון, הרכס, בית ספר יסודי. אנחנו רוצים אותו בחשבון רשות, בחשבון הורים ברכס. אז בשתי חתימות. אופר מתן מבית ספר עודד, במקום גיורא אבידור, ואופר מתן וגיורא אבדון, גם חשבון רשות, חשבון הורים, הם מתחלפים. ענבל, מנהלנית של הר שכניה, במקום ילנה ברמבה שעזבה. אריק שלמייב, יושב ראש ועד הורים של הר שכניה בחשבון הורים. ענבל חלבי, מנהלנית חשבון הורים. ילנה ברמבה, חשבון הורים, גם כן בהר שכניה. ונירית חדד, יושב ראש הורים בהר שכניה בחשבון הורים. אנחנו רוצים להוסיף אותה גם, את ענבל חלבי, מנהלנית ביסודי משגב, לחשבון רשות. ולהסיר את מיקי וייסמן, שהיה ממלא מקום והשארנו אותו לא מזמן, למי שזוכר, בחשבון רשות. שוב, ענבל חלבי בחשבון הורים מתחלפת עם מיקי, וגם עם ילנה בחשבון הורים של ואדי סלאמה, כי היא מנהלנית גם של ואדי סלאמה, ולהוסיף אותה גם כחשבון רשות במקום ילנה שסיימה. אז אלה תחלופות שיש לנו במנהלניות, במנהלי בתי הספר וכו'. אז מי בעד לכל ה... זה דני שואל.
מישהו מתנגד? קודם כל, אני שמח לבשר לכם שחוץ מזה שאישרנו את הפרוטוקול ואישרנו את התוספת לסדר יום ואישרנו את השינוי במורשי חתימה, יש לנו גם קוורום. אז...
אבל אין לנו אוכל.
יש אוכל דיאטטי.
אם היית בא ומגיעה
אתה אוכל, אתה
תקשיבו.
טוב, רגע, הנושא הטכני שאנחנו צריכים לשים אותו מאחורינו כדי להיכנס לסדר היום המעניין, קביעת גודל ועד מקומי. זה נוגע כנראה בעיקר לישובים בדואים. אני, קובי, תסביר מה זה.
באותם יישובים שאין זהות בעדי,
שזה רק היישובים הבדואים,
כי בזהות בעדי למעשה חברי הוועד המקומי הם חברי ההנהלה של האגודה השיתופית. ממילא אין צורך לקבוע מספר, כי זה המספר של חברי ועד ההנהלה של האגודה. מעבר לזה, ביתר היישובים המועצה לקראת כל בחירות אמורה לקבוע את מספר חברי הוועד המקומי בכל אחד מיישובי המועצה שאין בהם זהות. ההצעה כאן היא הצעה מאוד פשוטה, לאמץ את אותו מספר שנהג עד היום. לא היה שום שינוי דרסטי באחד מהיישובים שמצדיק את השינוי, וזאת ההמלצה.
אבל למה אנחנו צריכים לעשות אקט בכלל ולא לעשות כלום, קובי?
הצו מורה למועצה לאשר, מותר שלא, אבל זה...
הליך. שמחויבים, קיבלנו את זה, מסמך לבקשה לעשות את זה במיידי.
אז כמה חברי ועד יהיו?
זה עוד כתוב.
יש טבלה מאחורך.
בין 5 ל-6.
5 אחוז כמו שבסלם ה-9.
כן.
אבל בסלם ה-9.
גם יושב גדול.
איך הם יקבלו החלטות עם 9?
איך אנחנו מקבלים החלטות עם 37? עם ועדות, מה לעשות?
9 מגיעים
3.
לא, אגב, במתי אשר יש 50 ומשהו חברי מליאה. ועיריית ירושלים עם מיליון תושבים
בשנת 19. בוא נעשה לכם בעשרה שנוהגו לבעלים הטובים במועצה. מגיעים שבעה שמונה...
מי בעד לאשר את המודד שהיה נהוג עד היום? אין שינוי.
אין שינויים. אותו דבר.
תודה. גמרנו גם את זה. עכשיו אנחנו, לפני שניכנס לעניינים שלנו, יש לנו את הברי. בבקשה, את הברי.
להרגיע את המדינה, לקרר אותה.
בעיקר הרשאות, יש לנו שתי הרשאות מהפייס, אחת לתוכניות הפעלה לנוער וצעירים ובמסגרת תוכנית החומש של הפייס, שישרנו בתחילת הדרך של המליאה, והשנייה לציוד בריאות לגני ילדים, זה גם חלק מתקציב הפיתוח של 2023, שיעדנו את זה מהפייס. הרשאות ממשרד החינוך, יש לנו עוד דבר, יש את צלב בית ספר הרכס שאנחנו רוצים לקדם, למרות שההרשאה מהפייס מתעכבת קצת, עדיין חשוב מאוד לבית הספר לקדם את זה, עד שקיבלנו יותר בנייה, לקח איזה שנה וחצי.
יש את
צלב?
יש את
צלב?
כן, אין שם צלב בחצר.
איזה גובה יורד השביל הזה, דני?
מה? איזה,
מה
ההפרש הגבהים? מגילון לצומת.
כמה זה?
לא, זה לא הרבה. זה מהשאר התחתון.
זה לא הרבה. לא, זה לא השביל לשורשים, זה השביל לצומת. השורשים
חכים. זה צפון, הצפון. אני מחכה לראות מתי אני כאן את הררית הספליות. יש לי עוד
מיליה,
אני אהיה
עוד מיליה. אתה תראה, אני עוד
מיליה, אבל יש לי שאלה לגבי הסוף בפנים.
לא צריך למליאה.
לגבי הסוף של חיזוק בפנים.
זה שמעתי.
זה כללי או שזה למקום מסוים? כי מה שאתה נתן זה סתנה.
יש מבנה הרגמה, לא חנתה
אפשר לבוש כזה בבית ספר. אנחנו רוצים להגיש את הבקשה לקבל תקציב ממשרד החינוך, אבל בשביל להגיש אנחנו צריכים לתכנן. אז ברגע שנקבל את התקציב, אז גם הכסף יחזור חזרה לקרן.
קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון, להשיכון,
ואז לא צריך את הכסף
שהתפנו
למעלה
צדיה. טוב, יש פה, אני ראיתי, סליחה, נשכחתי, יש עוד משהו, דיברנו על זה בהנהלה, לפני שאנחנו נכנסים לעניין שנת הלימודים, ה-SA'ים והבית ספר. האירוע הטראומטי של המפגע הריח שהיה לנו בנחל חילזון,
גם
להרוג
דרך אגב,
מהפעם
צריך
לשולים
את
הפעם.
לא רק
בחיל הזאת. אתה מה? צריכים לשיר את התברים. מי בעד לשיר את התברים? סליחה, צודק. תודה, אחמד. מישהו מתנגד? לא. טוב. לגבי הריח, אני הסברתי היום להנהלה, ואני כתבתי על זה בפוסט, ואני לא, בוא נגיד, אני דווקא אשמח להרחיב על זה אם אתם תשאלו אותי, אבל בעיקרון, זה מפגע שאין לנו סמכות כמועצה לטפל בה, כי זה לא בשטח שיפוט שלנו, וגם מי שזה כן בשטח שיפוט שלו, הכלים שיש לו בשביל לטפל הם מאוד מוגבלים, והוא בעצם לא יכול לטפל, והוא גם לא יטפל, שזה שער. מי שצריך לטפל עבורנו כנפגעים בעניין הזה זה מיחד איכות הסביבה. משרד איכות הסביבה מתקשה לטפל במפגעי ריח, מתקשה בכלל לקבוע קנה מידה רציני בשביל למדוד מפגעי ריח, ואנחנו בעניין הזה לפני מסע ארוך ומייגע וקשה של בעצם חקיקה ראשית של קביעת קריטריונים של הגעה. זה בדומה אגב ל נושא של החתונות, אני אמרתי את זה, שפה יש עניין, נקרא לזה תרבותי ורגישות חברתית בחתונות. פה אין רגישות חברתית, גם שם מתים לפתור את הבעיה. זה לא שמישהו בעד זה או רוצה שלא יתעסקו עם זה. מה הבעיה? הבעיה היא, ואני אמרתי את זה וזה, אני אגיד את זה פה, אני לא ארחיב על זה יותר מדי, כי אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן מהדברים העיקריים של היום. גם בקיבוץ יסעור וגם במושב אחיוד היה פעם מסריח. וגם היום בקיבוץ יסעור ובמושב אחיוד יש יותר פרות, בטובל גם. יש פה מישהו מטובל? בטובל יש יותר פרות. ולא פחות זבל מאשר גרם למפגע שחווינו אותו. למה לא, אין מפגע, למרות שיש פרות? כי בשלב מסוים הבינו שצריך לתקן את החוקים ואת התקנות, ואמרו גם לטובל וגם לאחיוד לצורך העניין, שאם אתם רוצים להמשיך למכור חלב, אתם צריכים לעשות א' ב' ג'. ואז אמרו לא, וזה יותר מדי כסף, וזה לא מזה, ולקח שבע, ולקח 5 שנים, ולקח 10 שנים בסוף. היום, באחיוד אין ריח. תקחו את החיות, כי בטובל באמת, זה באמת לא דוגמה, כי בטובל זה הרפת מבחינה טכנולוגית מהמתקדמים בעולם. באמת מהמתקדמים, שם השותפים עם ססה, זה שם, זה חבל על הזמן. אבל מה זה רפת מתקדם או לא מתקדם? המשק של הטיפול בזבל של הפרות, זה לא איזה rocket science, מה שאומרים, זה לא טיל בליסטי לירח, זה משהו פשוט, זה צריך רק להכריח את מי שמגדל עגלים, שהוא יטפל כל יום או כל שבוע או כל 3 ימים או לפי העניין ולא פעם בשנה, שזה מה שהיה עכשיו. עכשיו, אני הלכתי, התעמקתי בזה, אני לא מתאים לי שבאים, נשבנו פה עם ממונה למחוז משרד איכות הסביבה ועם המפקח לכאורה, אני אומר לכאורה כי מפקח, יש לו מפקח על בענייני ריח ועניינים והוא אפילו לא יודע של מי הפרות. אז אני אמרתי להם של מי הפרות. אמרתי להם את השם של מי שהאבא שלו והסבא שלו והצד האבא ומצד האמא ואיפה בדיוק ובני כמה הפרות שנכנסו שם ומאיפה זה גרם ומאיפה זה נגרם וכו' ואיזה גוש ואיזה חלקה ומי הבעלים של הקרקע ומי הבעלים של הפרות. זה נחמד, אבל זה בשביל הפעולות אכיפה די לא שוות. גם באחיוד היה מסריח עד שלא תפסו את החלב. זאת אומרת, עד שלא יתפסו את העגלים ויגידו, אתה לא יכול למכור עגלים אם לא טיפלת בזבל, זה ימשיך להיות. עכשיו, מכיוון שמדינת ישראל יודעת לעשות את זה, ועשתה את זה, עשתה את זה גם בעניין של ביוב אגב, וגם זאת אומרת, זה דבר שיודעים לעשות. מכיוון שאין אינטרס או איזושהי רגישות של בקשה של לא לעשות את זה, אני מעריך שיעשו את זה, כמו שעשו את זה בענף הטקסטיל למשל, היו צובעים, וזה היה נכנס לתוך המים, סתם דבר שאני מכיר בו, והכרתי אותו אישית, אז אין היום מצבעות של טקסטיל בארץ. בגלל שאף אחד לא רוצה לעמוד בתקנים המחמירים. אז אני לא יודע אם צריך להיות פתאום עגלים בהיקף כזה בארץ או לא. יכול להיות שכן. זה באמת שאלה של צרכנות, זו שאלה שהיא לא קשורה לשלטון מקומי בכלל. שאלה של תכנון חקלאי וטרינרי ושל מחלות וכל מיני דברים. אבל אם כן, אז צריך שמי שמאשר להביא עגלים, שידאג, שמי שיטפל בעגלים יטפל בזה. עכשיו אנחנו נפעל לכיוון הזה. יש לנו תפקיד בעניין הזה. התפקיד שלנו זה לא להסכים שהמצב יישאר ככה. כדי לעשות את זה, זה לא מספיק לצעוק ועמותת הסביבה ולהיפגש, לעשות רעש וללכת לשרים.
זה לא בצינורות של חקיקה?
צריך. כן, לא. אנחנו, הבקשה, אני מסכם, אני לא רוצה באמת, אני לא רוצה את כל הערב להעביר על העניין הזה. הבקשה שלנו כרגע זה שמליאת המועצה תאשר להנהלת המועצה בתיאום עם תושבי גילון צורית, לצורך העניין הזה, אבל לא משנה, היישובים הנפגעים, כי אנחנו נצרף גם עוד יישובים, להזמין סקר, לנתח את האירוע, לנתח את ההיקף של...
למשל עם הסיפור של מזבלה פיראטית, שזה פעם כן, פעם לא, אז אנחנו בבעיה אחרת מתמודדים עם זה.
בסדר, זה אירוע אחר.
כן, אוקיי.
אירוע אחר, האירוע האחר הזה, אגב, אני אמרתי את זה, זה קצת קשה ל... לראות את הטוב, אני אוהב לראות את הטוב בכל דבר. האירוע של שבוע שעבר, חלק מהסיבה שזה קרה, זה בגלל שהצלחנו להפסיק את ההרגל הקודם שהיה להרבב את הזבל של הפרות עם הפסולת, של הערימות של הפסולת, ואז זה מתלקח ואז זה עושה אש. זאת אומרת, את זה הם לא עשו. הם עשו דווקא פתרון כן חוקי לכאורה. הם לא שפכו את הזבל בערימות של פסולת, הם שפכו את הזבל באדמה חקלאית שמותר, כאילו, לעשות את זה. אז כאילו הבעיה זה הכמויות וההיקפים וכושר הנסיעה של השטח והמזג אוויר ועוד כל מיני דברים, והדחיפות שעושים את זה, זה לא עצם מה שהם עשו, בניגוד לפסולת שזה אסור. אגב, פסולת, ערימות פסולת, הוא מדבר על ערימות פסולת שאנשים שרוצים לחסוך את היטל ההטמנה, אז הם לוקחים אדמה פרטית אל מישהו, משלמים לו כמה גרושים ואז הוא עושה ערימה של פסולת, אז זה נשרף. זה האירוע של, שהוא מדבר על. היה לנו את זה בג'דיידה מקר, היה לנו את זה באזור של תלל, יש לנו את זה גם באזור של גילון בצורית, ושנה שעברה היה את זה בעמק חילזון. אז השנה לא היה בעמק חילזון, כי אנחנו לא נותנים לזה, כי אנחנו מתקדמים, אבל עדיין. אז אני עכשיו מדבר, לא מדבר על העניין הזה, אנחנו מטפלים גם בזה. אגב, יש לנו הסכם עכשיו עם ביקות בית, עם רשויות בית הקרב לאכיפה, וכבר השקענו מאות אלפי שקלים, התחילו להשקיע מאות אלפי שקלים במערכות של מצלמות בתוך השטחים הפתוחים. אנחנו עושים פיילוט דווקא באזור של תלאל, שם ביער החיות, על העניין הזה של האכיפה בשטחים פתוחים של שפיכת פסולת וניטור וכל זה. אנחנו נעשה, אנחנו נגיע גם להרבה בסוף. הרבה פשוט לא באשכול, אבל לא משנה, אנחנו נגיע גם אליהם. בעניין הזה של הפסולת, כי אף אחד לא מעוניין בזה, שתבינו, זה לא שבערבה מעוניינים, אף אחד לא.
אנחנו דיברנו עם נבות, נבות דיבר עם הרבה, אנחנו שם שולחים טרקטור לחסות את זה.
הם לא מעוניינים בזה, אבל לא חשוב, עזבו, זה אירוע אחר וזה אירוע אחר. אני מדבר כרגע על אירוע של נחל חילזון, ערימות של פסולת, של זבל, של זכחות פתאום, שהוקמו כחוק ושנערמו כחוק, ואיזושהי בדיקה של איך אפשר למנוע את מה... פעולות החוקיות האלו לגרום למפגע כזה, כזה רחב עם חוות דעת מדעית, אני לא יודע מה, מקצועי. אז אני לא יכול לנקוב בסכום ואני לא יכול לנקוב בדיוק מה אנחנו עושים, אבל כן אני רוצה שהמליאה תאשר שזה עניין חשוב ושאנחנו באמת נתחיל להיכנס לזה גם מבחינת הזמנה של נוהל יועצים וכו'.
אולי כדאי לאמץ את המודל שכבר עשינו, נכון?
בסדר, כן, המודל ברור, במודל שעשינו, של השתתפות עם היישובים וכו'. אנחנו, בעניין הזה אגב, הריח הגיע גם ליודפת ולהרשכניה וזה, זה לא ש...
תאר לעצמך שהריח הגיע ליודפת ואנחנו, הם לפנינו ואנחנו, קיבלנו את זה בפנים.
בסדר, בסדר. טוב, אני לא נכון. אז כל אחד ישתתף, כל אחד מהיישובים ישתתף לפי גובה הסירחון.
אבל אין מדד לזה, צריך לפחות את המדד.
לא חשוב, לא, לא. אנחנו כולנו מבינים, זה עניין מג'ורי, זה לא עניין שולי.
תתחיל אם יש מישהו
ש... אז בבקשה, אני מבקש לאשר של פרויקט הטיפול והחקירה של המפגע הריח בעמק חילזון. אנחנו נתייחס אליו כמו המפגעים האחרים שהיו פה, כמו מאבק ציבורי שהמועצה היא נרתמת איתו יחד עם היישובים, ואנחנו נמשיך הלאה. מי בעד? מי בעד? יש מישהו נגד? אין. יש החלטה, אנחנו נראה איך מה נעשה עם הדבר הזה. אני רק אומר לכם, זה דרך ארוכה. הדרך פה ארוכה, זה יותר מהטורבינות ארוכה. והטורבינו, אתה רוצה למנוע משהו שלא עשו פה, אנחנו... דרך ארוכה.
זה לא נגמר, זה...
טוב. מערך היסעים, אנחנו נתחיל במערך היסעים. נעבור ממערך היסעים למערכת החינוך. בבקשה.
רגע. אני קודם כל, מוטי, כולם מכירים את מוטי, מנהל אגף החינוך שמחליף את נועה?
הוא היה פה, בשלט דרכו.
אוקיי, אז אני רוצה רק לומר בפניך. לכל חברי המליאה, שנת הלימודים שלנו בשלושה בספטמבר ביום ראשון עומדת להיפתח. אנחנו בחודשים האחרונים בליווי של מוטי את כל הצוותים עברנו תקופה בשקט יחסי, במופת, בעבודה עם כל הצוותים. אני רוצה להגיד לך מוטי, בפני כל חברי המליאה, תודה. אתה המקום הנכון, הבן אדם הנכון במקום הנכון. אנחנו נחכה לשלושה בספטמבר לראות שהכל עובר חלק, אבל מה שקרה עד עכשיו היה נפלא. נמצא איתנו פה גם דורון חסיד, דורון חסיד מנהל התחבורה. הבאנו אותו היום כדי לתת לכם קצת טעימה ממה שעובר על מחלקת התחבורה בנוגע להסעות וכל מערך ההיסעים, שאנחנו גם כן חווים פה ושם עניינים כאלה ואחרים. אז חשוב שתכירו קצת יותר מקרוב. אז... קודם כל נראה לכם את הסרטון שאנחנו מפיצים היום לתושבים, אז אתם רואים את זה לפני, חיכינו שתראו, ואחר כך אנחנו...
תראות לפני עצמו. קצין בטיחות האמור על התקינות ובטיחות האוטובוסים, סדרן. בבוקר בין 7-8:10 מתנהל מבצע מורכב להסעת 5,670 תלמידים באמצעות 64 אוטובוסים אשר מבצעים כ-105 קווים ועוד עשרות אוטובוסים זהירים לשבעה בתי ספר יסודיים ושלושה טיפוליים במסגד לשלוש ישיבות ושתי אולפניות לבתי ספר בכפר מנדה, בקאוקה ולאג'ה ולאבות בנוסף ל-12 אוטובוסים של המועצה פועלים מדי בוקר עוד 52 אוטובוסים של 9 חברות עשרות אשר זכו במכרז ועוד 3 חברות שמפעילות אוטובוסים זהירים ומוניות. מחלקת תחבורה של מסגב מורכבת מכ-12 נהגים שכל אחד מהם מוצר באישיות בפני עצמו, קצין בטיחות האמון על תקינות ובטיחות האוטובוסים, סדרן המחלקה המיתולוג יהודי בעלול, פקח הסעות שדואג שההסעות יתבצעו כנדרש, מזכירת המחלקה, רכזת הסעות וליווי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שגם אחראית על כ-75 מלוות ומלווים. מחלקת תחבורה מפעילה מערך הסעות לכ-300 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכל רחבי הצפון, רובם עם ליווי בהסעה. כמו כן, משתתפת המחלקה בהסעות החוגים אחר הצהריים, בהסעות מכוננים מדי יום לכרמיאל, ובטיולים באירועי תרבות של בתי הספר והיישובים.
ערב טוב לכולם.
אני רוצה להעיר משהו, דורון, לפני שאתה מתחיל. זה מקסים הסרט, אבל אם הוא נכנס...
תעצרו רק את הרגע.
אני
את הסרט הזה, כי יותר מעניין.
מרב, אם הוא יופץ בלי תוספת, זה יעלה את זעם התושבים. אין לך מושג מה קורה היום ביישובים בין ההורים. ואני רוצה לדבר על זה כמה דקות. גם...
אוי, יהודי, תתני לו להציג.
זה לא הדור, זה בעיקר למנהל מחלקת החינוך.
תתני לו להציג את מערכת התחבורה, אנחנו נעשה...
יש הרבה רעש ביישובים.
השקעות, מה שאת רוצה.
זה שירדים, זה שירדים,
זה שירדים. טוב, קודם כל אני אציג את עצמי, לא פעם ראשונה אני פה. אני דורון חסיד, גר בקורנית מ-95 ולפני זה יליד קבוצת כנרת שכבר הימים. המטרות של המחלקה זה די קלישאתי, אני לא אתעכב על זה, כמובן להסיע את התלמידים בבטיחות על פי החוקים ובכפוף להוראות של משרד החינוך. זה חשוב כי זה אומר הרבה הגבלות והרבה דברים שצריך להיות בתוכם. זאת המחלקה, יש פה 12 נהגים, מפקח, בסך הכל כ-16 אנשים. נמציא בטיחות כמובן.
16 נהגים זה נהגים של אוטובוס הצהוב?
כן, נהגים, okay. נהגים שהם עובדי מועצה.
Okay.
כן. אודי בעלול רשום פה באדום כי הוא בעוד כשבועיים פורש לגמלאות ומי שיחליף אותו זה נועם רוזן.
תושב יובלים.
אודי הוא תושב מצפה אביב כמובן, בטח כולם מכירים. תראו, אני קצת אתן לכם, קצת יש פה מספרים, אבל אני רוצה פשוט שתבינו כאילו את הרקע של ה... איך אנחנו פועלים, על סמך מה. אז אנחנו משלמים, כאילו ההוצאות של המחלקה זה בערך 20 מיליון ומשהו שקל, ובערך 15.8 אנחנו משלמים לקבלנים, ועוד 4.8 זה ההוצאות של הצהובים והמינהל ומה שמסביב לזה. ההכנסות שלנו הן מבוססות על כמובן השתתפות משרד החינוך, זה החלק הארי. יש לנו פה אגף רווחה שאנחנו, למעשה מבחינת המחלקה, אנחנו את כל מה שעולה לנו להסיע את בדרך כלל פעוטות אגף רווחה עם הצרכים המיוחדים, אנחנו מעבירים אליהם בצורה מלאה. אז ואני פחות מעורב במה שקורה בין אגף הרווחה ומשרד הרווחה לגבי ההשתתפות שלהם, אז מבחינתי זה אני מוציא מיליון ומכניס מיליון. ויש לנו עוד כ-100,000 שקל שאנחנו מקבלים מכל מיני גופים על הסדרת בטיחות, על לעשות הרצאות בבתי הספר, לילדים ולצוותים, שזו פעילות חשובה. כאן אותם מספרים מחולקים למה לחינוך מיוחד ולמה חינוך רגיל. כשאנחנו רואים שהוצאות החינוך המיוחד, אנחנו מוציאים בערך 6.3 מיליון, שזה כולל את העניין הזה של הסעת מלוות. אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של הסעת מלוות. בכלל, הנושא של מלוות, אנחנו... תמיד היה הסעת מלוות, אבל לפני כ-5 שנים, או 4 ומשהו, במועצה קיבלתם החלטה שהיא בעיניי מאוד נכונה וערכית, להעביר את המלוות שעד אז עבדו כעובדות קבלן אצל חברות ההסעות, להעביר אותם להיות עובדות מועצה עם כל התנאים הסוציאליים הנלווים לזה, וכמובן גם מבחינה, נקרא לזה פדגוגית, מבחינת התוכן של הדברים, זה אומר שהמלוות הן עובדות של המועצה והן מדווחות לנו, למנהלים שלהם, על הדברים שקורים שהם לא תקינים, שבעבר זה היה, הם היו עובדות אצל חברת ההסעות, אז הם כמובן היו, נקרא לזה, משתפות איתם פעולה בכל מה שנדרש מהם. אז אני לא אומר את זה על הצד הרע דווקא של הדברים, אבל אנחנו לא ידענו מכל מיני דברים שקורים, והיום אנחנו הרבה יותר מעורבים. ההחלטה הזאת הייתה כרוכה בהוצאה נוספת של כ-2 מיליון שקל שלא מומנו משום דבר.
שני מיליון זה רק
העשרות. רק העשרות, כן. וחוץ מזה יש את ההעסקה שלהם כמובן. רק לסבר את האוזן, המועצה מקבלת נגיד קצת פחות מ-900, בערך 900 שקל לחודש על ילד שזכאי לליווי, ומשלמת שכר עבודה שכמה נגיד אחוז משרה של 60% מתוך שכר של, אפילו שזה יהיה שכר מינימום, אז זה עדיין כמה אלפי שקלים. אז הפער פה הוא עצום, ושוב פעם, זה משהו שהמועצה לקחה החלטה מושכלת לעשות את זה, כי ככה צריך לעשות. הוצאות החינוך הרגיל, שוב פעם, בעיקר תשלומים לקבלנים על הסעת מסה של תלמידים, פלוס כל מיני הוצאות שיש על האוטובוסים הצהובים. אתם רואים שההבדל בין ההוצאה שיש לנו לבין ההכנסה שיש לנו, השתתפות של המשרדים, זה בערך שני שליש שאנחנו מוציאים.
דורון, כמה... אפשר שאלה או אתה מעדיף בסוף?
אפשר, אני חושב שעדיף ככה.
בשקף
כן.
הזה, כן. אם היית נשאל פר ילד, כמה ילדים אנחנו משרתים בחינוך המיוחד וכמה ברגיל?
זו שאלה טובה, כי הכנתי שקף... אז קודם כל יש פה איזשהו הסבר על איך אנחנו מקבלים כסף פר ילד, נקרא לזה, שהסכום הזה של 1571 זה כבר המון זמן במשגב, ולדעתי היה כדאי לעשות איזשהו מאמץ גדול ולנסות להתקן אותו. עמק ישראל זה נגיד קרוב ל-17, 16.78 משהו כזה, זה הרבה שנים כבר ככה הסכום הזה. ואז על כל ילד מקבלים 80, על כל ילד שהוא עד כיתה י' מקבלים 85%, שזה יוצא 13.35 שקל ליום, בשביל להסיע אותו לאן שזה לא יהיה, בסדר? אחרי זה בשתי כיתות י' ל-י"ב זה הופך להיות 50% וכן הלאה. אפשר סתם, שמתי פה איזושהי דוגמה, שאם אנחנו לוקחים אוטובוס שיש בו 55 מקומות וממלאים אותו רק בילדים צעירים שכל אחד מהם מקבל 13 שקל 35, אז זה אומר שעל האוטובוס הזה קיבלנו ממשרד החינוך 734 שקל, כאשר רק להסיע ולהחזיר אוטובוס אחד זה דבר על ממוצע בערך 802 שקל, כאשר אנחנו בעצם עובדים על תכלס שני, איסוף אחד ושני פיזורים לכל בית ספר. זאת אומרת, יש לנו איזה מין מערך כזה של סבב של איסופים בבוקר ובערך 6 פיזורים בהמשך. פה הבאתי איזשהו מהאתר של משרד החינוך, ותראו את המורכבות של איך מקבלים מהם כסף. כל שנה, אני רק, יש לי פה איזה שני כאלה, מדגשים כאלה. קודם כל אתם רואים שהנתונים פה, לא שהם נכונים לזה, אבל בגדול, הם פותחים את המערכת לדיווחים בערך בינואר, ואז אנחנו מדווחים על התלמידים שאנחנו מסיעים, ואז כאילו יש מה שנקרא גזירה ראשונה וגזירה שנייה. אחרי הגזירה הראשונה אנחנו בודקים מה הם אישרו, מה הם לא אישרו, ואז יש גזירה שנייה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שיש לנו לא מומלצים, זאת אומרת, עליהם אנחנו לא מקבל כסף. מי אלה? הילדים האלה שלא מגיע להם מסע, מבחינת משרד החינוך, זה ילדים שהם לא עומדים בכללי המיפוי, או שהם גרים קרוב מדי, או שהם גרים באותו יישוב. עכשיו, אתם יודעים שבמשגב, אולי בתקופה האחרונה התחלנו לקבל כתובות של אנשים, כלומר, באיזה רחוב, בגילון בדיוק הם גרים, ואז מה המרחק, נגיד, מרחוב לשם בגילון, לבית ספר הר גילון, יכול להיות ששם כן היינו יכולים לקבל השתתפות של משרד החינוך, אבל כרגע, מערכת ה-GIS של משרד החינוך רואה בית ספר בגילון, תושבים בגילון, תלמידים בגילון, לא מקבלים עליהם כסף, לא בגילון, ולא בשכניה קורנית כמובן, ולא ב... נכון, בעיקר סלמה וגם קצת קמנה, זאת הבעיה המרכזית, שם יש מסה של תלמידים שאנחנו כן מסיעים, כי כמובן צריך להסיע את כל הצד המערבי של סלמה אל הבית ספר היסודי, מעבר לכביש הראשי של רם
804,
כן, 804, ואותו דבר בצד שני לתיכון, גם הם לא יכולים ללכת. וגם עכשיו היינו לפני כמה שבועות במשרד החינוך בפגישה עם האחראי על אגף הסעות, ובאמת הצלחנו להראות שאנחנו והגענו לאיזושהי מין פשרה כזאת שאני מקווה שהיא עוד תתקדם הלאה, שלפיה את הילדים היותר קטנים א' ד' הם יאשרו, ואת הגדולים אנחנו נספוג.
זה קורה גם בערים אחרות? זאת אומרת, אם יש הסעה לבית ספר בתל אביב, גם אותו לא משנה?
כן, אז יופי, זה בכלל שאלה טובה, כי משרד החינוך, כשהוא מסתכל על הסעות, אין דבר כזה הסעות.
אני רגע, אל תיכנס לזה, זה יותר מדי. התשובה הרגילה היא שבתל אביב ילד יכול להחליף 7 אוטובוסים בכיתה א' בדרך מקצה אחד לתל אביב לקצה שני,
בתחבורה ציבורית
לא משלם כלום.
אבל סתם לקחתי תל אביב,
לא, זה מה שאומרים לי, ואומרים לי שהמרחק מיפו לצפון תל אביב, שיש ילדים שלומדים והופכים, הוא יותר גבוה בוודאי מהמרחק מיעד למסגב, כן? סתם לדוגמה. אבל עזוב, המועצות האזוריות, בגלל זה יש את האוטובוסים הצהובים אגב, שלגשר על הפער בין מועצה אזורית למועצה מקומית, כי במועצה מקומית אין אוטובוסים צהובים. אבל זה, בשורה התחתונה, זה עולה לנו מה שראית, וזה עולה כל שנה, וזה ויכוח שאגב לא שלנו, של כלל המועצות האזוריות, אבל זה הסיטואציה.
בסדר. לא, אז
אנחנו מפסידים על כל ילד, מפסידים על כל אוטובוס, מפסידים על כל ילד חירש, מפסידים על כל דבר שאנחנו
עושים. ילד שלומד באנתרופוסופי, כדאי להגיד, ההורים משלמים 1,000 שקל בחודש.
איך? לא, רגע, זה עוד לא הגענו לסוגיה הזאת. הוא עוד לא דגע בזה, אני אגע בזה,
אני גם לא כל כך אגע בזה, כי אני לא מסיע לבתי הספר.
אז אני אגיד את זה עכשיו, אני אסליחה, אני אסליחה את זה. ראית שהוא מסיע 5,000 ילדים, 6,000 ילדים?
כן.
יש לנו 10,000. איפה הם כל השאר? 10,000 ילדים יש לנו. 10,000, אני חוזר למספר. חצי מהילדים, ההורים שלהם מסיעים אותם ולא אנחנו. חצי מהילדים, על כל ילד, שפה מתעכב חצי שעה יותר, או שלא נוח לו האיסוף הזה או ההוא, יש לנו עוד ילד אחד שלם שההורים שלו משלמים עד 1,000 שקל לחודש בשביל להסיעות, וגם הם מתעכבים, כן? זאת אומרת שלא נתבלבל פה. ה-20 מיליון שקל האלו זה חצי מהעלות של ההסעות של ילדי מסגב. 20 מיליון נוספים נמצאים אצל ההורים, אבל זה עזור, תכף נגיע לזה.
מה קורה אם בשנה הבאה כל הילדים נרשמים למסגר?
כולל ילדים מחוסניה, כולל ילדים שלומדים בטפן, בארדוף, בכליל, ולא משנה, מיליון
מקומות. איך נראה המערך הסעות, שזה אחד הדברים שגם גורמים פה בימים האחרונים לאיזשהו יהודית, כמו שאמר? אנחנו צריכים בשעות הבוקר, לא יודע אם שמתם לב בסרטון, היה כתוב שם, זאת אומרת, היה מדובר שם על כך ש 64 אוטובוסים פיזית מבצעים 105 קווים, שכמובן הם עושים, חלק מהם עושים שני סבבים, בעבר אפילו היו עושים 3 כשעוד היה אפשר, אבל ככל שהלחץ בכבישים גדל והתנועה וכן הלאה, וגם אנחנו לא מתחילים לפני 7, זה שיהיה יותר הגיוני, בסדר? שלא יחכו הרבה. אבל עדיין אנחנו צריכים בשעה הזאת שבה האוטובוסים הם במחסור. תבינו, חברות האוטובוסים בכל האזור הזה, כן? צריכים להסיע בבוקר את המפעלים ככה בהתחלה, את הפועלים למפעלים, ואחרי זה את התלמידים בכל בתי הספר האזור, באזור פה, ואחרי זה וקשה להשיג אוטובוסים, זאת אומרת, זה לא שיש פה אין סוף. אז אנחנו בבוקר מסיעים קודם כל לתיכונים, מתחילים, ואחרי זה מנסים, עושים סיבוב נוסף עד כמה שאפשר ליסודיים. אתן לכם דוגמה, האוטובוס שיוצא מתעלל ב-7:20, נוסע לבית ספר גילון, מוריד שם את התלמידים, ואז עושה עוד סיבוב, שזה בעצם עוד קו, בגילון או בצורית, ולא משנה אם אנחנו מקבלים על זה כסף או לא ממשרד החינוך, את הילדים צריך להסיע. אותו דבר בסלאמה, נגיד, האוטו בא מכמנה, הוא מגיע לתיכון סלאמה, ואז עושה עוד סיבוב ליסודי סלאמה. אותו דבר, ככה אתם מבינים, כן? הוא נוסע מלבון לפה, לתיכון, ואחרי זה עובר לשורשים כדי להביא את הילדים של היסודי. זה לזה. עכשיו, מערך ה... אגב, בתוך ה-105 האלה, הצהובים מבצעים כ-24, 23, אולי אפילו 22, למה? אבל בגדול, הצהובים כמובן עושים שני קווים עד כמה שניתן, והשאר עושים את השאר. עכשיו, בתוך ה-105 הזה יש נסיעות ארוכות, שלא מאפשרות לעשות עוד נסיעה, כמו לישיבות בשדה יעקב, בטבריה וכן הלאה, ונסיעות אחרות שהן בתוך הסד הזה של בין 7 ל-8, 8 וקצת.
רגע, ה-64
אוטובוסים זה הצהובים פלוס האקסטרה? כן, זה 52 אוטובוסים של קבלנים, שחלקם מבצעים שתי נסיעות, ואת חלקם אנחנו שולחים רחוק לטבריה ולשדה יעקב ולכל מיני מקומות, וחלקם עושים שני סיבובים פה. הצהריים, בגלל הפריסה היותר ארוכה של שעות הפיזורים, הצהובים משתתפים הרבה יותר בתוך הדבר הזה, ואז יש לנו בשעה 1:20 אנחנו מתחילים עם הפיזור של התיכון, ממהרים מהר להספיק להגיע חזרה ליסודיים, נגיד סתם אוטובוס נוסע למנוף ומיד מתייצב בהר שכניה בשביל להסיע לבטליון, או דברים מהסוג הזה, או חוזר למסגד בשביל לקחת את יסודי מסגד לאנשים. ואותו דבר ביסודי גילון וכן הלאה. ואז הפיזורים האלה נמשכים עד 3:30, כשב-3:30 יש את הפיזור השני של התיכון, שבדרך כלל גם מתלבשים עליו ילדי החוגים, עלינו, כאילו בלי איזשהו חיוב נוסף. אבל אם יש שם ילדים שהיו בחוג מוקדם והם מתאים להם, אז הם מוזמנים. תראו, בתקופה הזאת של ה... בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אבל בעיקר בתקופה האחרונה, התייקרויות מטורפות בתחום הזה של ההיסעים, בצמיגים, בדלק, ובעיקר העניין הזה של הריבית שהשפיע על המימון, כי הרי אתם מבינים שרוב חברות האוטובוסים, אוטובוס עולה כמיליון שקל. הם קונים אותו במימון. אם לפני שנה הריבית הייתה 1.5, ועכשיו היא 5, אתם מבינים איזה עלות פתאום נוצרה להם, מטורפת, על דבר שהם בכלל לא ציפו לו ולא בנו עליו. כמובן שכר העבודה עלה, עם כל הקמפיינים של הגיוס נהגים והמחסור בנהגים וכן הלאה. דברים שקרו פה באזור שלנו והם משמעותיים, זה שחברת אלקטרה אפיקים, משיקוליה של להיכנס לתחום התחבורה הציבורית ולעשות כל מיני מכרזים וכן הלאה, קנתה איזשהו שחקן יחסית גדול באזורנו שנקרא אמנון נסילות מקרמיאל, והיום זה חברת אלקטרה אפיקים שיש לה גם את אמנון נסילות, אבל הראש שלה הוא מאוד בתחבורה ציבורית במרכז הארץ, ואנחנו פחות, זה היה שחקן מאוד חשוב בשבילנו, יש להם הרבה אוטובוסים, הם תמיד עזרו לנו בשעת צרה ובכלל בכל דבר שהיינו צריכים. נתיבי גוש שגב, מי שמכיר פה, הם היו פה שנים בתרדיון, והם היו שחקן מאוד גדול אצלנו ואצל המרכז הקהילתי של החוגים, כי זה היה, תכף ניגע אולי, אני לא מתעסק עם המרכז הקהילתי, אבל בכל אופן, הם כמובן, זה, הנוכחות שלהם פה וזה שהם כל כך קרובים, היה מאוד חשוב ועוזר. בונטור משיקולי ה...
נתיבי שגב, נסגרו אילן סגר, לחבר.
כן, לגמרי, לחלוטין. בונטור, שזו חברה מאוד גדולה, משיקולי ה, כנראה הפיננסים, של השקעות וכל מיני כאלה, אני לא יודע באמת להגיד, אבל קנתה את העסק החי הזה וחיסלה אותו. זאת אומרת, הם סגרו את המשרד פה במשגב, עברו למשרד הראשי שלהם, הם פועלים הרבה בטבריה ובאזור הזה, עברו לקדמת גליל שם, לאזור תעשייה של ליד לוי, מתחת לגבעת אבני, והם ממשיכים לעבוד איתנו, אבל כמו שחברה גדולה שהמשרד הראשי שלה בנתניה,
ושם,
זה לא אילן, שעכשיו יכולתי להרים לו טלפון, מחר חסר לי אוטו, אז למזלנו, במכרז האחרון נכנס שחקן חדש, מסעות סגל, מאזור הצפון, הרבה בצפת, אבל משרדו באזור חצור הגלילית. חברה גדולה וטובה, שקיבלנו עליה המלצות טובות מאוד מגליל עליון ומרמת הגולן וכן הלאה, ובאמת התגלו כחברה רצינית וטובה שעזרה לנו פה בכמה משברים רציניים שהיו לנו השנה, עם חברה שנכנסה למכרז ובעצם קרסה, הייתי אומר, נכנסה בתור קבלן משנה, אבל קרסה, והם פשוט עמדו מאחורי זה, סיפקו את כל מה שאפשר, וככה התגברנו גם על השנה האחרונה. יש לנו כמות התלמידים של מי ששאל, כמה תלמידים, יש לנו כ-277 תלמידים שאנחנו מסיעים, תלמידים עם צרכים מיוחדים, שזה כולל מאגף רווחה כ-24, שתבינו, זה משהו שאני ועוד סדרנית מתעסקים בצורה כמעט מלאה בדבר הזה, כי זה המון תשומת לב והמון המון רגישות, ואני עוסק בזה כבר בעצמי, זה 5 שנים, 6, זה באמת, אפשר להגיד שאני מכיר את רוב הילדים שאנחנו מסיעים, את המשפחות, טלפונית לפחות, ויש פה את הדבר הזה, אשפוזי יום, הכוונה זה שאם תלמיד מסוים נאלץ לי, בדרך כלל זה קורה אחרי אשפוז מלא, הם עוברים לאשפוז יום, ואז בתהליך השחרור שלהם הם נשארים עוד כחודש או חודשיים במצב שצריך להסיע אותנו לבית חולים פסיכיאטרי או בטירת הכרמל או בנהריה, אבל בדרך כלל בצפת. אנחנו מעסיקים כ-75 מלווים, 75 מלווים ומלוות, וזהו, דיברתי עליהם קודם, החשיבות של זה היא עצומה. יש לנו גם הסעות מיוחדות זה משהו שעולה וגדל כל הזמן, השנה אפילו גם בסלה אנחנו גדלים, אני עוד לא יודע כמה, כי בסלמה לא כך ביצעו את התהליך הנכון של מעבר מתיכון סלמה לתיכון אלרסלה בנחף, צריך לעשות איזה תהליך מסודר עם גריעה ו...
מכוננים,
כן. עכשיו יש לכל... אלה מכוננים רב יומיים, זאת אומרת את כל השבוע שלהם הם לומדים או באות קרמים או אלרסלה בנחף. עוד קמים, זה כשאתה נכנס ברבין, מגשר רבין, כלומר בגשר, וזה בצד שמאל, מעל עוד ראו.
זה שלחו אותי לשם, לא רציתי להגיע.
והם הולכים ומתרבים, וטוב שכך, כי אני באמת חבר'ה מצוינים. אוקיי, יש לנו גם הסעות תוספות קבועות. שזה הרבה, כאילו יש פה, יש פה תעשאות חינוך ממלכתי דתי לישיבות שכבר הזכרתי את זה קודם, מדובר ב-260 ומשהו תלמידים ותלמידות, זה נסיעות ארוכות ויקרות גם, ומדי יום אנחנו עושים מכוננים חד יומיים שאנחנו אוספים אותם מבתי הספר של מבתי הספר היסודיים, יום בשבוע זה גם כיתות ז', חטיבה וזה, אבל בגדול אנחנו לוקחים אותם מבתי הספר היסודיים, מביאים אותם לנקודת ריכוז ברחבת ההסעות של תחבורה, של איפה שאנחנו נמצאים, ומשם הם מגיעים מהר שכניה. כן. יום בשבוע לכל בית ספר, לפי כיתות וכן הלאה, ואנחנו מסיעים אותם למרכז מדע ודעת בכרמיאל, ומחזירים אותם. שזה לא פשוט, ההחזרה שלהם היא בדרך כלל לא בצורה הזאת שאמרתי, כי הם גומרים בשעות אחרות, ואז רבים מהם בהסעות מיוחדות, במוניות וכן הלאה. תלמידי פנימיית אשבל, מי שלא יודע, בפנימיית אשבל יש כ-35-38 תלמידים שגרים במקומות אחרים בארץ, אבל הם ישנים וגרים ומתחנכים בהשבל ולומדים בבית ספר הזה אדם חברה וטבע. חוץ מזה באדם חברה וטבע לומדים עוד קצת פחות מעשרה תלמידים ממשגב, מיישובי משגב. אז אלה שנמצאים בצד הזה של שכניה קורנית, אבטליון וכן הלאה, מגיעים לפה ומצטרפים להסעה של השבל. ואלה שגרים בכמון מחמנים, מורן וכן הלאה, אנחנו רואים איך שלא מדהים אותם ישירות. אנחנו עוזרים בארגון ההסעות של ארדוף וגם של צור לבון, אבל השנה צור לבון קצת לקחו את המושכות בעניין הזה והם יארגנו את ההסעות שלהם בעצמם, אבל עדיין אנחנו...
אני בכל זאת מתעכב, בתור איש בת שם.
בבקשה.
על בסיס מה קובעים, זה אפילו לא שאלה אליך או לדני, על בסיס מה נקבע מתי העלויות מושתות על ההורים ומתי העלויות
מושתות על ההורים? אני אתייחס, אני חוזר ואומר, כל מה שהוא מדבר עכשיו זה על החצי של הילדים שהנוהג שהתפתח רק במשגב, לא בעמק יזרעאל ולא במטה אשר, הוא ש... אנחנו נצמדים להגדרה של משרד החינוך, מתי הוא בר עשה. אנחנו מפרשים את ההגדרה של משרד החינוך של הבר עשה, בוא נגיד, לחומרה לטובתנו. תכף אני ארחיב על זה, כי יש פה גם פרשנויות, אבל הם בשוליים. בגדול, כל הילדים שלומדים בגליל, בעודד, במעלה צביעה, הם לא זכאים לזה. משרד החינוך חסך את הכסף. זה בעיה של המדינה, לא של מסגר. לא מקבלים, לא... זאת אומרת, עיריית תל אביב, אגב... רגע, שנייה, אני רק... את הרקע. זה שליש מילדים. שליש. ההורים שלהם החליטו שלא ללמוד בבית ספר האזורי. בסדר? יש עוד בין שליש לחצי שזה ילד דתי מטובל. ילד, אני לא מדבר חינוך מיוחד עכשיו, ילד שהאח אחד לומד שם, אז הוא רוצה גם שילמד שם, וזה בעצם כן במועצה, אבל זה לא באזור רישום, כל מיני כאלה ברדקים, שזה בוא נגיד 10%. ויש את כל אלו, כמו שהוא אמר, שזה רקפת עצמון, שלומדים במשגב, שהם לא ברי עשה, אבל בכל אופן מסיעים אותם. לבון, שהם לא ברי עשה בתוך לבון. במורשת אנחנו לא מסיעים. בגילון אנחנו כן מסיעים. בהתפתחי אפו, במנוף אנחנו מסיעים. שכניה וקורנית, לבית ספר שכניה, אנחנו בעיקרון לא מסיעים. מנוף כן, יכולנו להגיד גם מנוף גם שיבוא באופניים. עקרונית. אני לא יודע בדיוק עד כמה אנחנו מפרשנים את הדבר הזה. אני לא מדבר על שאלת שבילי האופניים וכל מיני דברים אחרים יצירתיים שאני בסופו של דבר הזה. עכשיו, אני גם רוצה להוסיף עוד דבר לפני שאנחנו נכנסים לזה. אנחנו פועלים פה, מה שנקרא, לפי נוהלים, חוזרי מנכ״ל ולפי חוק. כשיש תביעה, כשילדי מורשת למשל לא רוצים לנסוע דרך סכנין, לא רוצים לנסוע דרך צומת המוביל, ובגלל זה אי אפשר לחבר אותם לילדי השחר, אז אנחנו אמרנו, תקשיבו, זה עולה לנו עוד 100,000 שקל בשנה, תחלקו את זה, כל הורי ישלם 100 שקל ומשלמים, שלחסוך את ה-10 דקות, אלו את 20 דקות או כמה שזה יוצא. אני לא מדבר על, עכשיו על מי ש... כשאנחנו מסיעים את הילדים מחרשים לבית ספר הרכס, והם פונים בכיוון ההפוך, בצומת רמה, ולוקחים את הילדים בדרך של מורן, וזה עוד 40 דקות, ושיש גם פקקים ועבודות בכביש שם, וזה לפעמים עוד שעה ו-40 דקות, אז הם אומרים שהם לא יוכלים, הם לא עושים, בסדר, הם יכולים להוסיף כל אחד 600 שקל, אני מדבר עכשיו על כסף, לא על... כי בוא נגיד, ההחלטה המקורית, האם או שורש הבעיה פה במשגב הוא, שבניגוד, אני אומר לך אותם, בניגוד לחוף הכרמל או למטה יהודה או לכל מיני מקומות אחרים, אנחנו החלטנו שמי שההורים שלו החליטו לשים אותו לא בבית ספר שבירו רישום, שיוכל חרא ואנחנו משלמים כלום. אני העליתי את הדבר הזה לדיון לפחות 20 פעם, לא בחמש שנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, בהליך האסטרטגי, אנחנו החלטנו שלפחות את ה-13 שקל ליום ש... שחסכנו, המועצה חסכה, לא המדינה חסכה, אלא שהמועצה חסכה בגלל הילדים האלו, את הסכום הזה אנחנו נשתתף. ואת זה אנחנו עושים בהדרגה. כן, כן, זה אנחנו עושים, את זה אנחנו עושים. רגע, שנייה, רק תן לי להשלים. אז אנחנו לא משלמים למי שלומד ולא באזור רישום, אנחנו כן משלמים למקומות שאנחנו החלטנו בגלל איזשהו דיון שהיה פה פעם או איזה שנות שהתפתח, שלמרות שהם לא ברי עשה, הם כן ברי עשה. וכל הסיפור הזה הולך ונשחק באופן כללי, בגלל העלויות, העלייה של העלויות, השינויים של הקבלנים, כל הסיפור הזה. ואני אסכם בעניין נוסף, כי אנחנו לא נעשה דיון היום. אנחנו, עם כל הכבוד, גם ליהודים, שהילדים לא נוח להם שמחכים עוד חצי שעה, 45 דקות, שמצידי שלא ישלחו אף אחד את הילד שלו לבית ספר וכולם משלמות. רגע, שנייה. לא בסמכות מליאת המועצה במעמד הזה כרגע, זה קיומי. ראית את המספרים, זה מיליונים. כל אוטובוס של חצי שעה זה 100,000 שקל. זה לא משהו שאנחנו יכולים, לא. אפשר לנתח, צריך לנתח, עשינו ניתוח, ראינו את אלו שנדפקים הכי הרבה, שזה אלו שלא משלמים בכלל, ונתנו לזה איזשהו פתרון, בפחות בינתיים זמני. דנו כמה פעמים בעניין של למה הילדים צריכים לקום חצי שעה לפני הזמן, וזה בשביל 7 בבוקר, ואם הילדים הקטנים לא היו צריכים להתחיל לפני הגדולים, זה היה יותר רגיוני, הרי זה בגלל ההסעות. כל הסיפור הזה של החילופים בין היסודי ובין בזמנים, זה בגלל ההסעות, זה בגלל הנוחיות של האפשרות לשלב ולחסוך אוטובוסים, כי זה קיומי, זה מיליונים שקלים, זה פשוט מיליונים שקלים. אז החלטנו פה, אני הייתי, כמו שהחלטנו על 5 ימים בשבוע, אז החלטנו שהתיכון צריך להתחיל יותר מאוחר או יותר מוקדם במקום הזה, במקום היסודי, אבל לא יכולנו לעשות את זה, בגלל שזה יותר מדי מיליוני שקלים, ולא היה לנו את האפשרות לעשות את זה. והחלטנו מיליון פעמים שהילדים של קורנית לא צריכים לחכות בשביל לעלות מיוטפת או הפוך, או לא משנה, לאסוף את אלו, בשביל לאסוף את אלו, או למורשת להיכנס לשחר בדרך חזרה ממעלות. מיליון דברים יש, ואתם תשמעו על זה ביום ראשון באמת. יש ילדים שלא יבואו לבית ספר. אני לא יודע אם זה יהיה 100 או 300 או 1,000, זה גם לא משנה. אני אין לי סמכות להגיד להם, טוב, בסדר, תוסיף עוד אוטובוס. אין לי, וגם לכם אין, כרגע. אנחנו נראה מה קורה, ואנחנו נתמודד עם זה, כמו, כרגיל, כמו כל שנה.
אני, בכל זאת, רגע, אחד קודם, אני כן משנגע, מבחינתנו כמליאה, אנחנו שולטים, אנחנו יש לנו שליטה בדבר אחד, שזה התקציב המועצה. ואותי מעניין, כל מה שאתה אמרת, אני כמובן לא יכול לקלוט את זה ככה, ואף אחד לא יכול לקלוט את זה.
עשינו בזה דיוני עומק, עשינו.
אז שווה לעשות עוד, כי לא עשינו בחמש שנים האחרונות.
לא, עשינו, כן.
עשינו
בתהליך האסטרטגי, בדיוק בוועדת חינוך, חני לא פה, עשינו. האם זה סביר 40 דקות, 20 דקות, עשינו.
ואני חושב שנכון לבחון שוב פעם, איך את העוגה של
החשב... עוד מעט תהיה מליאה חדשה, אנחנו נדון בהכל עוד פעם, אל תדע, הכל.
לא יעזור לך ולא לי.
בואו נזכור, כל החמש שנים אנחנו עושים משהו. לדורון על התנאים וההתנגדות של הנהגים, תגיד את מילה על הנהגים, על 105 קווים, להגיע תחבורה ציבורית במדינת ישראל זה ציבור מוכה, מושפל, שבדרך כלל עובד בשנות ארוכות ללא בתי שימוש. כך יצא
הגורל, בקרבת
שלי
מתעסקת
בזה. מה
אתה יודע להגיד על הנהגים פה? תראו, הנהגים, קודם כל, אני מניח שאתה לא שואל על הצהובים, כי הם, יש להם תנאים...
אתה תגיד שאתה לא מדבר על הצהובים. דרך אגב, רואים הבדל, אני אבי מהררי. אני רואה הבדל, אני מסתובב הרבה ביישוב, מהרבה סיבות. יש הבדל משמעותי, וזה רציתי לפנות אליך גם, בין הנהגים של האוטובוסים הצהובים, לבין שאר האוטובוסים, גם אם זה התחבורה הציבורית קו 43 וגם ההיסעים האחרים, יש הבדל משמעותי בהתנהגות ובנהיגה שלהם. והשפו הוא לצהובים, באמת בצורה נהיגה צעירה וכתיב.
הנהגים הצהובים של האוטובוסים הצהובים הם עובדי מועצה רגועים, ואין להם לחץ של סידורים בלתי אפשריים, לא צריכים להספיק לחזור מהר לכרמיאל בשביל לנסוע לירושלים בעוד 10 דקות. יש להם שירותים, מטבחון,
נעים,
מרפסת מעובררת, בקיצור, טוב להם ונעים להם. הנהגים האחרים הם עובדי קבלן, וכמו שאמרתי, הם מתחילים בבוקר להסיע את עובדי המפעלים פה באזור, בחמש בבוקר הם כבר עושים סיבוב בבנימינה.
תבואו לצד זה, זה לא
נכון. אנחנו החלפנו לכם את המזגנים, שמתם לב בעקבות החום שהיה. אז נסגור. אפשר גם
להגיד.
תשאיר את זה ותסגור את ההוא. אני רוצה רגע להתייחס. חברים, אני רוצה רגע להתייחס לעניין הזה של האוטובוסים הצהובים והקבלנים. אנחנו במהלך ה-20 שנים האחרונות, החלפנו כמובן, היו כאלה עובדים שלנו, נהגים עם אוטובוסים צהובים שיצאו לפנסיה, יש כאלה שסיימו את העבודה והחלפנו, ואלה עובדים שמקבלים כל הזמן עם הזמן התייחסות מאוד צמודה שלנו מכל מיני היבטים, בהשתלמויות שלהם, בדרך התנהלות, עבודה בתוך הארגון הזה, נהלים שיש לנו. אז אין ספק שהנהגים שלנו עובדים כמו שצריך לעבוד במקום
לעשה תלמידים,
בהחלט.
רואים את זה.
עכשיו, ורואים את זה, נכון. ב-20 שנים האחרונות היו לנו קבלנים שעבדו איתנו באופן קבוע, ועם השנים הם למדו את האופי של הנהגים הצהובים, את האופי של המועצה, הכירו את היישובים, הכירו את הדרכים, הכירו את הריג'קטים שיש לנו במהלך השנה, עברו השתלמויות, עשינו את זה, וזה תהליך שהיה גם בהתחלה קשה. כמו כל חבלי לידה, זה היה מאוד קשה עד שהם הצליחו להגיע למה שהם הגיעו. בשנה האחרונה, לפני שנה, רצה גורל וחברות הרגישו שהם לא רוצים יותר לעבוד, נסגרו, לא רוצים יותר לעבוד עם הנהגים, לא רוצים לעבוד יותר בתחבורה, עשו שינוי ויצאנו למכרז וקיבלנו נהגים חדשים. עם חברות חדשות שאותם אנחנו מחדש צריכים שוב בחבלי הלידה האלה ללמד אותם איך להתנהג ואיך אנחנו רואים אותם כנהגים. עכשיו, זה לא משהו שהוא ביום אחד, זה חד משמעית סוג של חינוך, של איך לדבר לילד, איך לקבל את האוטובוס, איך לנהוג, לא לדבר בטלפון, היו נהגים שישנו, נעשות עוד מיליון ואחד דברים שאנחנו בכל פעם שקיבלנו איזושהי הערה מיישוב כלשהו, אנחנו טיפלנו בזה. ולכן אמרנו שהשנה הראשונה היא שנה שמאוד קשה, והייתה לנו שנה לא פשוטה, אבל לקראת סוף השנה, אני חייבת לומר לכם שהייתה פה התאגדות מאוד משמעותית, גם שלנו בתוך הלשכה, להיפגש עם החברות המסיעות ועם חלק מהנהגים. דורון עשה את זה, אנחנו עשינו את זה, היה פה שיתוף פעולה, גם דני, והצלחנו איכשהו קצת להטמיע את הצורך והרצון שלנו בשינוי הזה. השנה אני מניחה שיהיו עוד בעיות, אבל הרבה פחות ממה שהיה השנה שעברה. ולכן כל שנה אנחנו נעשה את המאמץ כדי לשפר. אנחנו כתבנו את זה בשנה שעברה, דרושה מעט סבלנות. אנחנו לא חושבים שזה בסדר שהם יגיעו ויעשו את מה שהם עושים באופן שהם עשו, והדברים הפחות טובים. ולכן אנחנו מטפלים בזה.
אין רגע, נתונים הם מאוד חשובים. יש לנו 12 אוטובוסים צהובים, אפס תלונות לשנה, אפס, אפס. יש לנו נהגים של קבלנים שעובדים מעל שנה, ופה הנתון המעניין, אפס תלונות. בשנה השנייה אפס תלונות על הנהגים של הקבלן הכי גרוע, צורך העניין. הנהג עצמו, אם הוא יותר משנה אחר, אז זה בסדר. נהגים חדשים, בוא נגיד, סיכוי גבוה שאתה תקבל תוך חודש איזושהי תלונה. התושבים שלנו, הילדים עצמם מצלמים, זה, אנחנו מאוד, המודעות היא מאוד גבוהה, מקבלים תלונה, מטפלים. יש לנו כלים, דורון מגיב לכל תלונה, בודק אותה. חלק מהם אגב לא מוצדקות לפעמים, אבל הרוב כן מוצדקות. זה בוא נגיד ככה. עכשיו, מה זה הרוב? ראיתם כמה עשות ביום, מדובר פחות מ1% מהנסיעות. פחות מ1% מנסיעות יש פחת תלונה, ו-99% אין תלונה. לגבי התנהגות נהגים, אני לא מדבר עכשיו על המסלול ועל הצרכה של המסלול, ואם אוספים את זה קודם את יובלים ואחר כך את יד, או קודם את מנוף ואחר כך את קורנית, או לא משנה, זה הסיפור שלו. שאלות לדורון, כי אנחנו רוצים לדבר
גם על הבתספר. רק עוד שנייה, אני רק רוצה עוד שתי מילים לפני השאלות. אני רוצה... קודם כל להזכיר, מאחר ודיברתם פה על, על, על הנהגים של הקבלנים וכן הלאה, אז קודם כל אני רק, אחד השינויים המרכזיים שקרו זה העניין של, של הסמארטפון. הילדים כמעט רבים מהם, בואו נגיד, מצוידים בטלפון עם מצלמה, והכל מצולם כל הזמן. אם קורה משהו והנהג הרים את קולו, אתם יודעים, לפעמים צריך באסרטיביות, תשב, או משהו כזה.
הוא מוקלט,
וזה נראה לא טוב בסרטון שמופץ הזה, והתלונה היא שומו שמיים, מה קרה. והנהגים באמת, הם צריכים להתעסק בדרך ולא, ולא במה שקורה מאחוריהם. אבל אני רוצה בכל זאת להזכיר את האנשים, דיברנו על נתיבי גוש שגב שהקים אותם בזמנו שלמה אזולאי והמשיך את זיכרונו לברכה והמשיך אילן, ובאמת הטיפול שלהם בנו היה טיפול אישי. ואותו דבר בסלם עם אלי אבו אחמד שאחרי זה, זיכרונו לברכה, שאחרי זה גם בניו המשיכו, יוסף ונאסר המשיכו את דרכם, והיחס הוא תמיד אישי. אנשים שמכירים את מנהלי בית הספר ומכירים את, את הילדים, ובעצם זה המשפחות שלהם, והם, וככה זה נראה גם עם החברות האלה. ועכשיו שאלות. כן.
אני רוצה להגיד משהו. קודם כל תודה רבה. הסבר מדהים. ברור לי עכשיו לחלוטין שאי אפשר אחרת. מה שאני מבקשת, את ההסבר הזה בפשטות, להעביר ליישובים כדי להרגיע את ההורים, פשוט מאוד. אני רשמתי לי פה בעיקרי דברים שאני מתכוונת להעביר את זה היום בקורנית, אבל אם זה יצא מראש המועצה זה יהיה הרבה יותר נעים. ועוד בעיה שהורים העלו, למה הקטנים, חטיבת ביניים, בשעות הבוקר הם חצי שעה לבד בבית ספר, אבוי. אז אם אפשר למצוא איזה פתרון לחצי שעה הזאת, וגם...
יגע, יש לי פתרון...
להוציא דף להורים, להוציא
דף להורים. מה יש פה הכי טוב?
כמה זמן אתם משווים דני?
רגע, יחד.
זה השאלות לדבר.
כן.
מי התייחס את
הפעם? אורן. מורן זה איש, הסעות מאתגרות היו שם השנה.
היו המון בעיות בהסעות, המון בעיות של אוטובוסים שהגיעו ברמה מאוד נמוכה, אוטובוסים שבורים, כיסאות שבורים, חברות שבורות, מראות שבורות, נהגים שלא... יש גם תמונות והכל, כאילו הכל תועד במהלך.
ראיתי.
עכשיו אני מבין את התומות המורכבות, ואני מחזיק מה שאני אומר על הפער בין האוטובוסים הצהובים לקבלנים. עכשיו השאלה שלי זה שתי דברים. אחד, ומה האמצעי האכיפה שאתם מספקים ליישוב?
במה, מה?
מה האמצעי האכיפה שאתם מספקים ליישוב? איך אני עכשיו מגיע בבוקר אוטובוס, נמצאים הורים, איך הם עושים את העניין הזה? מגיע אוטובוס שהוא לא ראוי, ירצה שיהיה בר סמכות, שיגיד, האוטובוס הזה לא ראוי, תשלחו אותו חזר, תביאו אוטובוס אחר. אתם לא עומדים בהסכם של המועצה. הדבר השני, זה האם אתם מנהלים טבלת רגישות של הסעות של כמה זמן נוסעים, לצורך העניין מורן, ממורן ללבון 40 דקות, בספר יסודי. אם מנהלים את הטבלת רגישות של איפה המקומות הרגישים, ואם נכון לשים במקומות הרגישים אוטובוסים של המועצה, גם אם זה מקשה על הסידור עבודה. אוקיי, אם יש ילד בקטל שצריך לנסוע 40 דקות לבית ספר בכביש שהוא קטסטרופלי, האם לא נכון לשים שם אוטובוס צהוב, למרות שזה מקשה על מקומות אחרים? דבר שלישי, האם לא נכון לשנות את התקציב של אם העלויות מאוד גדולות? אם זה לא נכון ברמת המליאה, לאשר תקציב אחר לעשור?
אני אתן לדורון לענות לגבי האכיפה העצירה ולגבי המעקב של השעות ושל הסיבובים וכמה שזה עולה וכו'. אני רק אגיד דבר אחד על התקציב, אני אמרתי את זה בעצם כבר יולי, ואמרתי את זה בהתחלה, והבנתם את העניין הזה. זה לא עניין של השתתפות במאבק של יישובים או של התקציבים של הוועד, זה עניין קיומי נקרא לזה. בסדר? מועצה אזורית משגב, אין שום ספק שבעוד 20 מיליון שקל היינו פותרים את כל הבעיות. אין לנו, ולא יהיה לנו אותם לעולם לעניין הזה, וגם אז היינו פותרים על כחצי מהילדים, כי החצי השני היה לנו עוד 40 מיליון. בעצם, בשביל להביא את כולם. זאת אומרת, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
שאנחנו נפתור את הבעיה בכסף, זה לא יהיה. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה בדרך סיזיפית, אמיתית, זאת אומרת, כמו שזה, גם אוטובוסים וגם צהובים, כולם רוצים יותר אוטובוסים צהובים, גם אנחנו רוצים יותר אוטובוסים צהובים, אבל ראית את היחס, 12 לעומת 50, זה לא יעזור. אז בוא תענה ספציפית על
השאלה. אוקיי, אז קודם כל, אוטובוסים מטבעם, כלי רכב שהוא ברישיון של האוטובוס, חייב לעבור ביקורת של קצין בטיחות בתעבורה של החברה שבה הוא עובד, וקצין הבטיחות בתעבורה זה אחד שהוא מחויב מקצועית למשרד התחבורה, והוא לא כזה שבגלל שהבוס אומר לו עזוב שחרר, אז הוא מוציא אוטובוס לא תקין לדרך. אז זה פעם בחודש, לא טסט שנתי של פעם בחודש כל אוטובוס עובר את ה... אבל האוטובוסים האלה עובדים קשה, הם מהבוקר עד הערב מסיעים נוסעים. אני רואה בצהובים, אני לא אומר את זה בשביל להאשים משהו, מישהו, אבל הבלאי שקורה שם כתוצאה מ... אני לא יודע, ילדים משועממים, אז הם משחקים עם החגורות, ואולי תוקעים שם איזה מסיק, או שסתם חותכים. אתם יודעים איך זה, זה, זה... אז הנסיעה מתמשכת, ולפעמים כשאין מה לעשות, והם נמצאים שם לבד, אין ליווי בהסעות הזה, זאת אומרת, אין שם מבוגר שמשגיח עליהם, הנהג מתרכז בדרך, הילדים בינם לבין עצמם, בחלק מהמקומות הצלחנו ביחד עם בתי הספר להוסיף נאמני הסעות מכיתה ו' או משהו כזה שיקחו שם אחריות. אבל בגדול, האוטובוסים סובלים משימוש מוגבר של הנוסעים במתקנים, בסדר? המושבים בעיקר והחגורות. גם בצהובים, אבל בצהובים בשעה 8:30 האוטובוס הזה נעמד. הנהג עובר עכשיו כיסא מה-55 מקומות, רואה שהחגורה לא תקועה ויש לו זמן, הוא יכול לשחק עם זה, וכשמשהו לא תקין אז מיד מחליפים, אין פה בכלל שאלה.
הוא עוד יותר ירצה אוטובוס צהוב עם התשובה
הזאת. בסדר, נכון, אין מה לעשות. אני, הלוואי והיו לי 50 אוטובוסים צהובים לתת.
הלוואי, לא...
לא,
אז רגע, לא. אז רגע, קודם כל הסברתי ש... וראיתם בשקף הראשון, אני חושב, המטרה היא להסיע את התלמידים בהתאם לכללים ולחוקים. אז החוק, העניין הזה של קצין בטיחות, אם שוטר עוצר אוטובוס ובחותמת של הקצין תעבורה יום אחד הוא עבר את התוקף של הבדיקה, אז הוא מקבל קנס די גדול, והנהג עצמו מואשם גם לא זוכר בדיוק במה הסעיף. אז זה, קודם כל, אסור, הנהגים מאוד נזהרים מלעבור על חוקי הנהיגה, זה הפרנסה שלהם, כמו שהם לא ינהגו יותר מ-12 שעות, כי אפשר לראות את זה בדיסקיות שלהם. דבר שני, זה לפי הכללים, מספר הנוסעים הוא כמספר המושבים התקינים. אז נכון, זה מאוד לא נעים לראות אוטובוס שיש בו מושבים, שהם נפרדו והם קרועים וכן הלאה, ואין חגורה, אבל אם יש 30 ילדים ביישוב, ומגיע אוטובוס עם 40 מקומות תקינים, ועוד 15 שהם מושחתים ואין להם חגורות, והשד יודע מה, זה לא יפה ולא נעים לראות את זה, אבל בסופו של דבר האוטובוס הזה יכול להסיע בבטחה את כמות הילדים שיש לו מושבים וחגורות תקינות. ורק לגבי תחילת שאלתך, אנחנו מעסיקים פקח, כמו שראית במבנה הארגוני, פקח שלא הרבה מועצות עושות את זה, אנחנו מעסיקים פקח במשרה מלאה, שהתפקיד שלו, נכון, רוב תשומת הלב שאנחנו מכווינים אותו, זה עניין ה... תלמידים עם הצרכים המיוחדים, כי שם באמת יש, ההפרות הן אולי לא משפיעות על 40 ילד, אבל הן מאוד משמעותיות אם יש שילוב של תלמידים, או אלה הדברים שהוא בודק, שהאוטו לא תקין וכן הלאה, אבל לפי הצורך, כמו שגם היה במוען, וכמו שהיה בתלל ובלוטן, וביישובים אחרים שנתקלנו בזה שמגיעות תלונות, ואגב, באמת, תדווחו לנו, ואתם מדווחים במורן, כן? אני לא... אנחנו נשלח את הפקח, והוא יהיה שם... רגע, שנייה. והאמצעים שעומדים לרשותו, יש לו קודם כל סט של בדיקות שהוא עושה, ואם האוטובוס הזה לא תקין לפי הצ'קליסט שלו, אז הוא נותן לו קנס.
עולה. לפני הפקח. אפשר להגן בכל יישוב. מתנדל. רוצה להוסיף כסף. להראות לו את הצ'קליסט הזה. הוא נאמן מטעם האישור, הוא בודק את האוטובוס ברוקר. קבל ג'קליסט, בודק, האוטובוס עומד.
אני אתייחס, כי אנחנו עברנו, יש בזה עליות ומורדות.
היו לנו שנים שהיו לנו הורים מתנדבים שליוו את ההסעות וחלק מההסעות וחלק מהקווים. כל יום. אנחנו כמובן נשתף פעולה עם זה, אבל אנחנו לא נשחוק ולא נמחק. התשובה היא כן, אבל צריך לתאם את זה, צריך לראות מה הדרישות, מי זה הבן אדם, זה לא כל בן אדם, זה לא סתם. בסדר, כן. התשובה היא כן, ונתאם את זה, ואנחנו תמיד, תשמע, זה פתיחות, בסדר, וזה ילדים וכו', אבל יש לנו מיליון דברים שאנחנו, ביטחון. גובה הביטחון של כל יישוב, חד משמעית, זה כגובה המעורבות של המתנדבים. חד משמעית. אנחנו מכירים את זה בחירום, בזה, לא משנה, בכיבוי, כל דבר. גם פה, אנחנו נשמח לקבל מתנדבים, בעיקר מתנדבים לטווח ארוך, בעיקר מתנדבים שיודעים מה שהם מדברים ושהם שקולים ומוכנים לזה, וכן, התשובה היא כן. התשובה היא כן, כן. אבוא, כן, אבוא, אנחנו רוצים, אני רוצה לתת למוטי, מוטי יחיד מצגת, לדבר על הבתי ספר. כן. רגע, שאלות עכשיו לדורון.
שני דברים בקצרה. קודם כל, דיברת על הצד הזה של נהגים שמתלוננים נגדם, וחלקם לא משנה. מה מצבנו מבחינת התלמידים בהתנהגות שלהם, בהסעות האלה, בכל הגילים, בסך הכל, זה הילדים שלנו, הנכדים שלנו, מעניין לדעת מה הצד השני שלנו שגם ידעו ונוכל לדבר עם זה. הדבר השני, אני לא יודע מאיזושהי סיבה, אבל אני לא ראיתי את זה בשום מקום, מדוע אין גם מיניבוסים של המועצה, שהצהובים כאלה, שבמקום שאנחנו נראה באיזה שעה מסוימת בערב, אוטובוס נוסע עם שני אנשים, מגיע לרריד בקושי מצליח להסתובב, שיהיה מיניבוס, אז יכול להיות שיותר חסכוני, יותר יעיל, יותר נוח, אפשר לעשות יותר קווים, אז למה אין את הסיפור הזה של מיניבוסים?
אתה מתכוון מן הסתם לתחבורה הציבורית?
לא, גם לצהובים.
כן, אוקיי.
על הקטע של התחבורה הציבורית אני אדבר איתך בנפרד, אחר כך אני אשמח.
שאגב, אנחנו לא, אני לא, מחלק תחבורה לא מתעסק את זה, כן, בסדר. אז לגבי
לגבי
ילדים,
המצב של הילדים שלך.
כן, יפה. אז בזה אנחנו, נמצאים יחד עם בתי הספר בטיפול, מבחינתנו בעיקר באירועים חריגים, בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו מבחינים שישוב מסוים, שמה המאומה הגדולה יותר מהרגיל, אז אנחנו מבקשים את התערבות הבית ספר, וזה קרה לפחות בשנה האחרונה, לפחות בשני בתי ספר, מול שני יישובים.
יישובים גם מעורבים בזה?
ודאי.
כן.
וזה תהליך.
יודעים.
זה חשוב לדעת, לא רק את הצד הזה של התלונות,
גם את הצד השני. זה תהליך חשוב והוא קורה. בסדר? בהובלה של בתי ספר. אגב, גם לפי חוזר מנכ״ל, יש להם חוזר מנכ״ל, אקלים התנהגותי בבית ספר, אלימות וכן הלאה וכן הלאה, ויש שם, זה באמת חוזר מנכ״ל ארוך מאוד שמדבר על איך בית ספר צריך להתמודד עם תופעות אלימות, כולל בהסעות או הפרות סדר, לא סתם, לא...
אמיר נהר חלוץ.
כן.
דיברנו שנה שעברה. יש לנו בעיה עם בית ספר בלבון. הבעיה היא ש... בגלל אותו סבב נוסף שעושים בלבון, אז מי שאמור לקבל את ההסעה מחכה בבית ספר באופן קבוע, כאילו החרגתם את זה ביום אחד. איפה זה מוצא אותי? תלונות של הורים, כאילו זה באופן קבוע, כאילו, וכהכנה לשנת הלימודים הזאת, הם יודעים שעוד פעם הם ישבו, הילדים יישארו שם בין רבע שעה ל-20 דקות כל יום. עכשיו, הפתרון הזה, זאת אומרת, יש את הסבבים שהולכים לטובל, אז מעכשיו, עד קץ הימים, תלמידים שיוצאים מהר חלוץ לרכס, יושבים בין רבע שעה 20 דקות, מחכים להסעה. והסעה של לבון, זאת אומרת, וזה בגלל שצריך עם לבון ביחד לפתור את הבעיה. כאילו, או כל היישובים ביחד שיפתרו את הבעיה, אבל לא, שנה שעברה לא פתרתם את הבעיה, וזה יעלה עוד פעם, זה כבר עולה אליי, כאילו, שהם...
כן, אני רוצה לענות. אני רוצה רגע לענות. קודם כל אני רוצה...
השאלה
מובנת. אני רוצה רגע, אני אסביר את
זה. הילדים של הר חלוץ, כמו הילדים של תלאל, שמחכים שקודם יפזרו את הילדים של גילון, שלא חייבים לפזר אותם, או הילדים של יעד שמחכים שיפזרו את הילדים של רקפת, או לא משנה מי.
לא, יובלים מחכים שיפזרו.
יובלים אלה, מחכים אלה. יש, תמיד יש מישהו שמחכה בגלל שאפשר לעשות שני סבבים.
אבל אין, זה תמיד אותו גורם.
עכשיו, הוא שואל, למה אנחנו מפלים לרעה את הרחוקים,
בעצם,
או לחליפין, את אלה שלא זכאים להסעה? בסדר, בוא תענה.
תראו,
מי שלא זכאי להסעה, קודם כל, אתה יגרום להפלות אותו לרע.
אני לא.
קודם כל, אנחנו, לדעתי,
הוא לא זכאי.
למי של, אוקיי. אנחנו, אני מבחינתי, כולם זכאים להסעה. אני, זה ההחלטות של המועצה מבחינתי. אני מסיע את מי שצריך להסיע מבחינתי. עכשיו, לדעתי כן פתרנו את הבעיה בשנה שעברה. הפתרון היה שהשתדלנו לפזר את ילדי לבון לכמה שיותר אוטובוסים שנוסעים למקומות אחרים. זאת אומרת, נגיד 20 עולים על האוטובוס שנוסע אחרי זה למכמני, לכמון, וזה אומר שהאוטובוס של כמון הוא לא חוזר עוד פעם לבית ספר, אלא הוא לוקח את ילדי כמון וילדי לבון, 20 נגיד, נוסע וממשיך לדרכו.
אם יש פתרון אז אני מתנצל, אני מקווה שיושם, כי באו אליי כבר בתיאר.
ככה גם היה עם היער חלוץ.
שנייה. בואי שלא יהיה הערה מאוד חשובה.
מה?
אנחנו יכולים להמשיך לדון לזה עד הבוקר. בואו לעזור. קיבלנו מספיק אינפורמציה. יש פה, החיים נמשכים. היום הראשון זה שבוע הבא, אחרי זה יש חגים, אחרי זה יש זה, אנחנו אומרים, לא קרה כלום. לא נדון בזה היום.
לא נדון, אבל אני רוצה להגיד משהו אחד ברשותך. דווקא שונה מכל הבעיות שהועלו. לי דווקא מטריד מבחינת התקציב, שלקחנו בתוך התקציב הזה שהוא נורא נורא יקר לנו, ואנחנו לא מועצה עשירה, לקחנו המון דברים בהתנדבות. שלא היינו חייבים, את הברי הסעה, לא ברי הסעה, כל מיני כאלה, את המלוות הכנסנו של כוח אדם, והצטבר לנו פה סכום, וואלה, אם היינו, אתה יודע, שוודיה, אז היינו יכולים לתת עוד ועוד ועוד שירותים. אבל השאלה אם אנחנו מסוגלים, אני כבר לא אהיה איתכם במליאה הבאה, אבל זה איש איום שהייתי חושבת עליו, כי יש פה מטר שכולם עושים עוד.
כן, ספק שניתוח אסטרטגי של הדיבור הזה זה חלק מהותי. אני מזכיר לכם, בניגוד למה שנאמר פה, הוא היה חלק מהותי. אגב, בכל המליאות שאני זוכר, תמיד בתחילת העסק נתנו למישהו, בדרך כלל, זה ועדה, ועדת חינוך, היה פעם ועדת מהנדסים גאונים שעשו אלגוריתמים בשביל לחזק
את זה.
כן, היה כל מיני ועדות שהתעסקו בסוגיה הזאת. אנחנו נקים, תהיה מליאה, נקים ועדה, מישהו יתעמק בזה. אני לא, שום דבר פה לא קדוש. שום דבר פה לא קדוש.
אל תשאלו את עצמך,
אנחנו שאלנו שאלה 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 שאלה
שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה שאלה ובהתנדבות, כמו שאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה תושב ואומר שלמה...
אגב, העצבים...
ושחרחורת בסיבובים, אז הוא צריך
לסביר. אני כאן רוצה להגיד משהו, הסיפור הזה של תלונות, זה שמתקשר תושב, לא צריך לעשות מזה דרמה כל כך.
לא
צריך סטטיסטיקות, צריך... אז אני... מה זה תושב?
אז בוא אני רוצה רגע לספר לכם. אז אני רוצה ברשותכם לספר לכם רק סיפור קטן.
אנחנו נפנה אותם אליהם.
תגיד לנו כן, שעשו הכל
בחיים. אני לא בעניין שום.
שנייה, אני רוצה אבל לעזור
קורא. שנייה,
שנייה.
אני רוצה רגע לגעת משהו.
שנייה, נו.
אנחנו...
זכת, שייר שם.
אנחנו ניתן לך לדבר. אני רק רוצה לספר לכם סיפור כחברי מליאה, אפשר לספר לכם, נכון? הרי אתם תמיד למעלה במקום, בואו נרד רגע למיקרו. פנו אלינו תושבי מורשת ואשחר ואמרו לנו, אנחנו רוצים לשנות את ההסעים שלנו, אנחנו רוצים אזור מיפוי אחר לבית ספר אחר.
איכן?
ממקום X למעלות. אמרנו? בסדר, אבל אנחנו רוצים את ההסעות ותעשו את השינויים שינויים לכל מערך ההסעים שלנו. אמרנו בסדר. גם אשחר וגם מורשת צריכים להגיע למעלות. עכשיו, אנחנו בדקנו את כל מערך ההסעים שלנו, של אשחר, מה הכי נכון לעשות מבחינת המועצה. הרי אנחנו רוצים רק לסבר לכם את האוזן שזה 1,200 שקלים. ללא מע"מ, לפני מע"מ. ליום אחד לאוטובוס, ועשו חשבון, זה בסביבות ה-140 אלף שקלים בשנה, שזה לא בא ככה, אני לא יכולה להגיד למסברית המועצה, אחרי שוועדת כספים ישבה והחליטה וכו' וכו'. אנחנו ניקח את הילדים של מורשת ואת הילדים של אשחר, 29 ילדים במורשת, 23 ילדים באשחר, יצאו באותו זמן ב-7:05, יגיעו לכאן ב-7:12 דקות, 7:20
למערכת. הם גדולים, לא קטנים, גדולים.
אני לא יכולה לאסוף
באמצע הדרך, כי חוקית אסור לי לעשות את זה. יש להם מקום שהוא מבונה, הוא מסודר בחורף, בקיץ של המצל, שיהיה להם חם. אנחנו עושים את הכל, הם רק צריכים לעבור אוטובוס ולנסוע למעלות. בדרך הזו הם צריכים לעבור דרך אשחר ולחזור למורשת. היגיון, נכון? זה בסדר.
לא, אנחנו הוספנו לילדי אשחר 5 דקות נטו, שזה, וזה הלוך וחזור, שזה יכול להיות 40 דקות ברוטו. יכול להיות 40 דקות,
אז ביום ראשון,
ולילדי מורשת, הוספנו 5 שעה נטו, להיכנס לשחר
ולמרגיש שאני לומד
שחר.
קיבלנו 2 מיילים, גם אשחר וגם מורשת שהם שובתים.
שאלה
אחרונה.
יפה, יישר כוח, די, מספיק, יאללה, מוסי,
תודה רבה, מספיק.
אבל למה לא הם מיניבוסים כל הכבוד על רמת הבטיחות שאתם מחזיקים, זה לא מובן מאליו.
אז שלום לכולם. אני אגיד שהאירוע הזה של פתיחת שנה, קודם כל קיבלנו עכשיו הודעה, כולכם ראיתם בטח בחדשות, עד י' ב' הולכים ללמוד בראשון ספטמבר, מי היה מאמין? או בראשון, או בראשון, מחר מתחילים. אמרו שאין שביתה.
עוד 2,000 שקל.
אמרו שאין שביתה, בוא נראה. אני אגיד שהאירוע של פתיחת שנה במועצה אזורית זה אירוע של כלל האגפים, לא רק של אגף חינוך. דורון הוא שותף ראשי בסיפור הזה. אי אפשר לעשות כלום במועצה האזורית בלי תחבורה, אז תודה רבה. על צי המזלג באמת, כי יש כל כך הרבה דברים לדבר על חינוך, אבל יש לי 7 דקות, אז זה הרחות. יש לנו 3 מנהלי בית ספר חדשים. יש לנו את חי שדיברו עליו קודם בשתי מילים.
חי שושן,
יסודי הרכס, מחליף את אליה. יש לנו את רוני ניר שינהל את הסיף השש-שנתי, החליף את דודי. ויש לנו את מיקי בן ארי שינהל את החטיבת ביניים של הסיף, החליף את רותי גבעתי.
מנהלים.
3 מנהלי בית ספר חדשים.
קציר, איפה קציר? קציר, מנהלים. רגע, אני חייבת להגיד, הגישו מועמדות גברים, אנחנו לא אשמים שנשים לא הגישו. אז הייתה דווקא, הייתה פה מלחמה במרכאות בין אישה אחרת לחי שושן.
לא חשוב. פריסת בתי הספר, פעוטונים וגנים, אז זה מה שיש לנו כרגע במקום המפואר שלנו. באמת, ירשתי מערכת מפוארת, בכנות.
רגע, חכה,
תמציא,
אני רוצה
לצלם
את זה.
נשלח לכם
הכל. השקף הזה, זאת
אומרת,
אומרת,
צריך
לדברת. יודי, את רוצה להיות דוברת שלנו בפרקציה הבאה?
ממש לא. אני ממש תשמעת שלי, אני מאוד ברורה בזה, אבל
אני יודעת כמה מזכיר
צורך. פעוטונים.
פעוטונים זה מעונות?
כן, אנחנו התחלנו לבנות את כל המערך של 0-3, מי שכאן זה מי שמאושר כבר על ידי משרד החינוך. יש לנו את קרינה, עובדת חדשה באגף החינוך, שמנהלת את כל הנושא של לידה עד 3, ואנחנו מתחילים לעבוד בסיפור הזה. יש לנו כרגע 24 פעוטונים שמאושרים.
איפה אתם נכנסים חוץ מהפיקוח פה? בכסף?
בהדרכה, בהנחיה, בליווי. חינוך מתחיל מלידה. אנחנו מאמינים בזה לגמרי.
חינוך מתחיל מההורים לפני.
נכון. פריסה. פריסה של כל המוסדות שלנו לפי שנים. 3 שנים האחרונות. זה המספר שיפתח את שנת הלימודים בשנה הבאה, 9,000 תלמידים, במערכת החינוך המסגבית.
רגע, לא הבאתי.
יכולתי לגנוב עוד ילד ואז אני מקודם 9,000.
את השפז זה כאילו השנה...
כן, כן.
עדיין אחורה?
זו השנה שתפתח... זה המספר שיפתח את שנת הלימודים מחר.
וזה שנתיים אחורה.
אבל תשימו לב,
תוסיפו לזה
לשתי השורות התחתונות, מה קורה בשורות התחתונות?
תכף, יש פירוט,
אגב. יש פירוט, יש פילוח, יש אתם פירוט.
אנחנו בירידה.
אנחנו בעלייה. רגע, מה שלא פה, זה הילדים שלומדים מחוץ למועצה.
בדיוק.
שזה יותר מילד.
מורשת, מורשת.
יותר מילד תלמידים.
מאה?
1,700.
כן.
שם השפרה, אני לא יודע.
הלאה. אגב, ילדים שלומדים מחוץ יש...
עכשיו נקיר, הלאה.
למה אתה סופר את מעלי צביעה שהגלום שלי לא עשה?
זה פילוח של גנים וכיתות א'. תסתכלו על המספר, על הנתון המטורף הזה. גנים וכיתות א', עשור אחורה. גם יש את ה... זה ממש כמו פרבולה, אם תראו, זה עלה, ואז התחיל לרדת בחמש שנים האחרונות.
בסדר, עכשיו יש פירוט פה של היישובים, תלך ליישובים. יש יציבות, הנה,
זה השקף.
זה השקף שביקשת.
גם זה מעניין.
זה הבדואים, יש יציבות, נקרא לזה? ביהודים יש ירידה. זה משמעותי, זה מתי? בניגוד ליסודי, שזה לא משמעותי.
זה ירידה של 17-18.
וככל שהגיל יורד, כך היישובים היהודיים יורד. עכשיו, ההשפעה על היסודי ועל התיכון היא הרבה יותר איטית. עכשיו, זה לא רק בגלל ש... זאת אומרת, זה בעיקר בגלל שגיל הנקלטים עולה. ולכן גיל של הילדים שלהם עולה. זה לא בגלל שאין נקלטים, אלא בגלל שהגיל שלהם עולה. בעיקר, בעיקר. יש עוד דבר שהוא קשה למדוד אותו, זה הנושא של הדפוסי ילודה, נקרא לה. שזה גם משפיע. שזה בירידה, חד משפיע. זה בירידה גם אצל יהודים וגם אצל
יהודים.
שאנחנו לוקחים בהשוואה, אז המבודד, מבודדים את זה, זה בעצם גיל הקליטה ביישובים היהודיים. בסוף. זה הסיפור הזה. אבל לא חשוב, זה בין להתפגש
על הנתון
הזה.
כן.
בנושא הזה. אוקיי. המצב שיש היום המון המון בתים של מבוגרים, בתים גדולים, שאלה אם המועצה יכולה...
מה זה ריקים?
גרים
באנשים
מבוגרים?
גרים
בהם...
גרים בחלק, גרים בחלק מהבית.
השאלה
היא... המבוגר הולך בלילה לחפש את אשתו עם פנת.
השאלה לפנים, האם יש למועצה כלים לעודד? בסוף כל מה שאומרים על נקלטים זה יפה, משפחה עושה שני ילדים ונגמר. מי שנותן בוסט לגנים זה סוחרים. בטווח קצר דווקא, בטווח קצר חמש שנים. אוקיי, השאלה אם יש לך מועצה דרך לעודד בנייה של יחידות דיור.
קודם כל, התשובה היא, זה באסטרטגיה של המועצה כבר יותר מ-10 שנים העניין הזה של הפיצולים, של השירות של הפיצולים. יש מגבלות אם זה קשות, זה באמת לא קשור עכשיו כרגע לזה, אבל זה חד משמעית, העתיד של הרב דוריות של משגב, כל משגב, יהודים, בדואים, זה לא משנה, בסופו של דבר זה האפשרות להגמיש בית מבחינת השימושים שלו לאורך הדורות. זה ברור, אין בכלל שאלה. אבל בוא תמשיך, תמשיך.
המשכתי, הנה. פה היינו, פה עוד לא. יש לנו שלושה גנים שהם מעל התקן, שזה אומר שאנחנו, המועצה והיישוב בעצם מממנים, כיוון שיש לא מספיק ילדים בשביל לפתוח גן שני או שלישי.
אגב, זה מספר חשוב, תזכרו את זה. אפרופו הסעות, כן? כשההורים מבקשים לחזור חצי שעה של הסעה, אז אנחנו אומרים להם כמה זה עולה, אז הם בדרך כלל לא רוצים. בסדר? פיצול גנים, משום מה, הגענו לאיזושהי השתתפות, אתם רואים, זה לא שליש-שליש, שלא תתמכו, זה לא שליש-שליש. ההורים ביישוב משלמים את הרוב, אבל בוא נגיד, זה עניין של נוחיות, זה עניין של רמת חיים. וזה לא המלצה שמערכת החינוך בדרך כלשהי.
אבל הם רוצים.
זאת שאלה.
אני אגיד שיש איזושהי אקסיומה שגן יותר קטן יותר טוב, לא בהכרח.
כמו עם הסעות, בדיוק.
נכון, כן, אבל...
לא בהכרח.
ורב גילאים, תוספת של...
גם, בדיוק. יש איזושהי אקסיומה ביישובים שגן יותר קטן יותר טוב, לא בהכרח.
נכון, תלוי בגננות.
ממש, לא בהכרח.
דני, זה לא רק...
יש ברדקים עם 14 ילדים.
סטנדר, שיש לנו דור, ואנשים לא מוכנים לוותר.
ולא בהכרח נכון.
אבל גם הסעות הוא סטנדר.
הוא לא כדור, זה לא כדור.
טוב, אנחנו מפעילים צהרונים בהר גילון וברכס. שנה חמישית ושנה שלישית בהתאמה. יש לנו כ-40 ילדים בכל צהרון, בעצם מענה. לאחרי בית ספר. כסף שהוצאנו בקיץ, האמת שלא מעט, השקענו המון בשיפוצים והחזקת מוסדות חינוך, הצטיידנו בציוד, אז זה המספר, 3.5 מיליון שקלים. גם בסוף המצגת יש תמונות של דברים שעשינו בקמפוסים, עדיין לא ראיתם, אבל זה לא רק הקמפוס, כמעט בכל בתי הספר נכנסנו, גם בעבודה של החזקה של הדברים, לשפר, צביעה, ריהוט וכו', אבל גם תהליכי עומק הרבה יותר מורכבים בחלק מהמוסדות, ואני חושב שהמערכת נראית פיזית הרבה יותר טוב. באמת לא מעט כסף. שנייה, הנה אני פה. נושאים מובילים שלנו באגף, שהם די דומים לשנה קודמת, אבל בכל זאת, חיים משותפים, כמובן אנחנו חיים בתוך מערכת של חיים משותפים. פורום מנהלים מוביל, אנחנו בעצם אוספים את כלל מנהלי בתי הספר שלנו ויוצרים פורום מוביל שלהם, שבעצם אמור להנהיג חינוכית את הקהילה במשגב. משיתוף קהילה לקהילה שותפה, אני אגב אחר כך במספר מילים, ורצף חינוכי, שגם אני אגב בכמה מילים. אז חיים משותפים, אנחנו חברים באשכול בית הכרם, כלל הרשויות, נפגשים, בין היתר גם כלל מנהלי אגפי החינוך בכלל הרשויות, כל אחד מעלה את הקשיים שלו, את האתגרים שלו, את המורכבויות שלו. אני אגיד שלי, אני נכנסתי לעבודה במרץ, יצא לי להיפגש פעם אחת עם הפורום הזה, מדהים מה שקורה מסביבנו, ממש, לשבת ולמנוע.
תודה רבה שאתה פה.
גם את זה. כמה מילים על רצף חינוכי, אנחנו ממש רואים מבחינתנו שני רצפים. הראשון זה הרצף של גיל המתחנך שלנו, אז מלידה ועד י"ב. הרעיון שלנו, המחשבה שלנו זה להצליח לכבד את כלל מערכות החינוך. מלידה, פעוטון, גן בית ספר יסודי וחטיבת ביניים ותיכון. הרבה פעמים המעברים מורכבים לילדים, קשים לילדים, ואנחנו הבנו שאם נצליח לחבר בין היועצות, המנהלים, המחנכים, בחיבורים בין בתי הספר ובין מסגרות החינוכיות, הילדים ירוויחו. נוצר מצב שילדים שעולים מכיתה ז', אז ישר יש איזשהו שיח בין התיכון, חטיבת הביניים, לבין היסודי, מי השם שככה הילד הגיע ולמה הוא הגיע. אז הסיפור הזה אנחנו עובדים עליו. ודבר נוסף, רצף נוסף, זה הסיפור של חינוך פורמלי, חינוך לא פורמלי. רשמתי כאן חינוך פורמלי, חינוך לא פורמלי, כי זה המושגים הידועים והמוכרים. אני פחות אוהב את המושגים, אני חושב שחינוך זה חינוך, ויש מחנך בבוקר ויש מחנך אחר הצהריים, והם צריכים לדעת לדבר באותה שפה ולהכיר אחד את השני ולדעת איך עושים את הדבר הזה, וזה לא פשוט, וזה אומר עבודה יותר קרובה עם תנועות הנוער, עבודה יותר קרובה עם המרכז הקהילתי, לראות איך בית הספר בעצם ממשיך את הקשר החינוכי יחד עם המסגרות של אחר הצהריים, כיוון שחינוך ותהליכים עם ילדים לא נגמרים שתיים בצהריים. ויש איזושהי הרגשה לפעמים שאני בתוך בית הספר אעשה עבודה נפלאה, אבל בשתיים בצהריים אני אשים את העת, ואחר כך יעשו מה שיעשו. ואני חושב שהקשר הזה, החיבור הזה בין המסגרות הוא חשוב והכרחי.
יש לך דוגמה למשהו כזה שקורה?
כן. אני
עומד בראש התהליך, אני מוביל אותו, מה קורה?
אז שוב, זה עניין של תוכנית עבודה, ואני חושב שזה לא לדיון להרגע, אבל יש דוגמה
לזה.
יש תוכנית עבודה, אנחנו בונים אותה, יש מקומות שזה עובד, שיש חיבורים יותר טובים ממקומות אחרים, אבל אני חושב וזה מה שאני עובד עליו ב5-6 חודשים שאני כאן, החיבור לטובת העניין למחלקת הנוער צריך להיות הרמטי, צריך להיות יומיומי. מה קורה אחר צהריים ביישוב, מה קורה בפעילות תנועת הנוער.
אז
לכן
זה צריך להיות באגף חינוך.
שוב, לא, את העניין הפרוצדורלי אני לא עכשיו אדבר עליו, אבל אני חושב שכן, בהיבט המהותי, אנחנו חייבים לדעת לדבר באותה שפה. אחרת זה מין פינג פונג כזה, והילד מתבלבל, ורצים במבוגרים מול העיניים ומדברים בשפות שונות, לא פשוט.
אני לא איש חינוך, אני פשוט ביקשתי דוגמה איך זה מתחיל בבית ספר ונגמר. דוגמה לנושא, למשהו שיכול לקרות, לרעיון של...
אירועים התנהגותיים שיכולים להיות ביישוב ובית ספר לא יודע, או הפוך. אוקיי? הכי פשוט. קרה משהו אחר צהריים ביישוב ספציפי, ובית ספר אף אחד לא אמר לו, לא דיבר איתו, הוא לא מבין, והילד מגיע ב8 בבוקר למחרת לבית הספר, הפוך.
יש משהו חיובי, איך אתה רוצה שזה יעבוד, כי אני באמת לא מכיר את זה.
יש קשר עם קודם כל,
זה עובד. עכשיו, אם אני כבית ספר יודע להעצים תהליכים התנדבותיים ויודע לחבר את זה למה שקורה עם הילד אחר הצהריים, וזה יעצים את העשייה החברתית שלו אחר הצהריים, והמורה והמחנך יהיה מעורב במה שקורה עם הילד אחר הצהריים, הולך לתנועת נוער, מדריך, לא מדריך,
עושה עבודה קהילתית. יש פה משהו שצריך לדעת להדביק אותו בצורה יותר טובה, שכרגע, שוב, לא מכיר מספיק, אבל אני לא רואה אותו קורה כמו שהייתי רוצה שיקרה.
אבל זה קורה.
כן, זה קורה.
נכון. מאוד תלוי גם ביישוב, זה תלוי גם במשפחה, זה תלוי במורה, זה תלוי בהרבה דברים. תלוי, יש הרבה גורמים שאנחנו צריכים לחבר ביניהם.
אתה מקיים דיון על ילד בהיבט החינוכי. אתה רותם אליו את הדמויות שעובדות איתו גם אחר הצהריים, הם חלק מהשיח, זה נשאר רק בבית הספר. יכול להיות שהדמות החינוכית המשפיעה ביותר על ילד הוא המאמן כדורגל שלו. מישהו מדבר איתו, שואל אותו? המשכנו. תודה. פורום מנהלים, צוות מנהלי משגב, מובילים דרך, יוצרים שפה ומגדירים יחד את החינוך במשגב. משיתוף קהילה לקהילה שותפה, אז מעורבות חברתית, ערבות הדדית ומלקוחות לשותפים, זה משפט שאני אומר אותו המון, לקחת אנשים, זה מסע קשה ומורכב, את הילדים ואת הוריהם, ממצב של להיות לקוח, מה מגיע לי, מה יוצא לי מזה, איך זה מתבטא, אני שילמתי למקום של אני שותף שלך, אני חלק מהתהליך, אני חושב שזה עמדת מפתח בבינוי קהילה. איך עושים את זה? בהרבה אומץ, בעיניים. תלמידים ותלמידות בחינוך המיוחד שלנו כ-800. 500 מהם במסגרות חנם, 300 משולבים במסגרות רגילות. 300 משולבים במסגרות רגילות. דורון קודם נגע בזה, בבית של מלוות, אסעים וכו'. תחשבו כמה זה מורכב.
זו אופרציה מאוד גדולה.
מטורף. אנחנו השנה קלטנו 30 סייעות נוספות לילדים בחינוך המיוחד.
מתוך 9,000 אנשים, 800 זה 10%.
נכון. הצטרפו השנה...
כמה ילדים יש בעומר? אני... לא, בשביל ש...
140?
140 ילדים לומדים בבית ספר חינוך מיוחד תיכון עומר. 70 או 80 ילדים לומדים בזיו קישורי.
נכון.
שזה עם הפרעות נפשיות. בדיוק. זאת אומרת, המספר הזה של ה-300 זה מספר ענק.
זה מטורף.
זה 3 בתי ספר לחינוך מיוחד שמשולבים בתוך הבתי ספר שלנו ובתוך הכיתות, וזה חתיכת מבצע.
ביסודי משגב.
השעים זה הכסף הגדול, אבל הטיפול עצמו זה העניין.
תחשבו שביסודי משגב נפתחת השנה...
אם מגיע להם מבחינת טיפול?
שאלה מעולה, לדעתי לא.
בחינוך מיוחד?
לדעתי ה-500 האלו מקבלים יותר.
בוודאי.
ברור.
אבל זה עניין משפטי.
זה גם עניין של חוק חינוך המיוחד, שההורים בוחרים וכו'.
הרי אחת הסיבות שפתחנו את בית ספר עומר זה כדי שהילדים האלה הבנו איזה תקציב הם מקבלים ואיזה שירות הם מקבלים עם מרפאים בעיסוק וכל כך הרבה דברים שזה היה חשוב לנו לפתוח.
אתם זוכרים בתחילת הקדנציה שאמרנו צריכים בית ספר כאן והתחלנו את הדרך?
אני אגיד בשני משפטים, יסודי משגב, 620 תלמידים, 4 כיתות חינוך מיוחד. השנה נפתחת הכיתה הרביעית. תחשבו מנהל בית ספר שמנהל 600 פלוס תלמידים, חדר מורים של 100 מורים, ובתוך זה יש לו בעצם בית ספר לחינוך מיוחד קטן, שגם אותו צריך.
זו התמודדות יומיומית.
חינוך מיוחד מסגרות קיימות, אז זה המסגרות הקיימות. מסגרות חדשות, השנה, עכשיו, פותחים. תראו איזה טירוף.
מה זה למידה
בדרכה? לקויות למידה. לקויות למידה בתיכון עודד, בסודי סלאמה. גם תקשורת בחברה הבדואית ראשון בארץ. אני לא מכיר כזה. ראשון בארץ, בסלאם, נפתח מחר. ביום שבת.
זה כמו הגן השפתי הזה? כן, זה גן ילדים
בארץ. גן תקשורת נוסף ביובלים, כיתה נפשית.
כיתה תקשורת ביסודי ובכיתה תקשורת בעומר, עוד כיתה נוספת.
מדהים. זה שפו למנהלת חינוך מיוחד שלנו. מהלכים מתוכננים, יש לנו צוות מהלכים מיוחדים רשותי. זה המהלכים המתוכננים שלנו.
וקצת
תמונות לדברים שעשינו.
זה לפני ואחרי. התמונה למעלה זה לפני.
אחרי...
יש לנו פה, אנחנו שיפצנו את הכניסה.
תסתכלו איך זה היה נראה מלמעלה.
זו פינה של החדגר, למי שמכיר את החדגר. זה בית הספר שמקבלים היום, השנה, בתשפ"ד, את כיתות ז' שעולים. ועשינו להם פינה יפהפייה שהם יכולים לשבת עם כיסאות חדשים וספסלים חדשים. זה המקום שהם מאוד מאוד אוהבים
להיות. זה מזולה מתונפת, הפך להיות כיתה
חוץ מהממת. תראו מה קרה, הם מוספים כל מיני קורסאות וכאלה, שיפצנו להם בצורה יפהפייה.
תראו את הכניסה לחדגר, למעלה ואיך היא נראית היום.
כאן, זה החדגר, כאן זו הכניסה. תראו מה קורה היום, עשינו להם פה ממש גינון מאוד יפה. סלילה של שבילים.
זה עבודה, באמת, יסודי, ניקוי, צביעה, השירותי.
אתם זוכרים את הלוקרים הכחולים הלא יפים שהיו? אנחנו שינינו את כל הצביעה שם בבית ספר קציר. אנחנו הבאנו להם קודם כל מושבים יפים, כל הכיתות נצבעו בצבעים מאוד נעימים וזורמים, ושיהיה להם צבעים של שקט. את כל הלוקרים הכחולים אנחנו צבענו, את התקרה שהייתה, מי שזוכר את התקרה הנוראית, בחדגר אנחנו תיקנו.
משפטי כוח מודבקים על הכיתות.
כל כיתה קיבלה משפטים שהמנהלים בחרו, הצוות בחר, ואנחנו עשינו להם... ככה נראות הכיתות היום.
תראו איזה יופי, הדבקה של
פרקטים. אני
לא ללמוד לשיר
את זה ככה,
נקי. אגב, זה החדגר, זה מבנה של מעל 40 שנה.
שישבו בחוץ, בזולה.
תחשבו שזה החדגר, זה מבנה מעל 40 שנה.
גם הילדים, זה לא רק לנו בתור גם הילדים עדיף.
שישר ככה
נקי.
מי שהיה שם היה
מבין. תסתכלו, מי שמכיר את החצר שבמבנה ארגמן, יש פה, המקום הזה, אנחנו שיפצנו אותו, אנחנו רוצים לעשות כיתה, אם אתם זוכרים שדיברנו על כיתת חוץ, שאנחנו רוצים לתת לילדים, במקום לצאת לעשן בחוץ, יהיה להם, אנחנו רוצים להביא להם מטבח יפה.
לעשן
חישים. הבאנו קודם כל קונסומים חדשה. עשינו פה את כל השיפוץ של הדרך. מי שזוכר ומכיר את בית הספר, אז כאן היה לנו מעקה מאוד ארוך שהורדנו אותו, פתחנו אותו, הירידה הזו שהייתה סתמית ואפילו מסוכנת, שמנו בהם את המבנים האלה שיכולים, האבנים שיכולים לשבת עליהם, שיפצנו להם כאן את הכל, שטפנו, סידרנו, הנה אתם רואים את זה גם כאן, כל הדבר הזה שאפשר, עשינו להם כאלה מקומות לישיבה שיוכלו לשבת וליהנות, הדשא שאנחנו שיפצנו, הגינון.
כמה זמן אתם נותנים
לזה? זה אירוע שנעשה בחודשיים, הדבר הזה.
חודשיים וחצי?
לא, אני שואלת כמה זמן זה יחזיר.
כמה זמן?
אז אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. ילדים שמגיעים לבית ספר.
בסוף שנה אנחנו נעשה מצגת נוספת.
ילדים שמגיעים לבית ספר. והנוחיות, השירותים לצורך העניין, מטונפים, הם ככה יתייחסו ויזרקו את הכל לזבל, לא לזבל אלא לקיומים. כשיש להם כיתות יפות, ואנחנו שיפצנו כיתה לפני כמה חודשים,
אנחנו התעמקנו.
שנייה רגע, אני באמצע. הילדים נכנסים ומסדרים את הכיסאות. הם מרגישים שמכבדים אותם. אם אנחנו נכבד אותם, קשה לי להאמין שהם יעשו דברים שהם לא נעימים. נראה לי.
שנייה. אנחנו התעמקנו השנה באיזושהי... אומנות שאנחנו לא היינו כל כך מנוסים בה, שזה החזקה של בתי ספר ישנים. זה לא פשוט. יש בתי ספר בארץ ובעולם שהם בני 100 שנה והם נראים טוב. הרי יש את זה. אפילו נראים טוב מאוד. רואים את זה באירופה, רואים את זה. אנחנו שדרגנו את בית ספר יסודי סלם, שזה בית ספר אחד הוותיקים שיש במסגד מבחינת המבנים, לרעידת אדמה, אז התלבשנו על העניין הזה, כבר חידשנו את כל העניין, וזה כבר כמו חדש, ממש כמו חדש. וגם פה בקציר, הרי אסיף זה בית ספר שרובו חדש. גם עומר זה בית ספר חינוך מיוחד, שהוא לא כל חדש, אבל הוא, בוא נקרא לזה, עם אמצעים משופרים, ועם מעט ילדים. קציר היה הכי גרוע, יש 18 כיתות שהן כרגע בבנייה, ויש עוד 20 כיתות שהן לא בבנייה. אז את ה-20 כיתות שלא בבנייה, זה עיקר מה שראיתם עכשיו. זאת אומרת, אלה שנשארים לנו, אנחנו ניסינו, לקחנו סכום שהוא הרבה יותר גדול מהסכום הרגיל, באיזה 2 מיליון שקל, אבל כמעט כל ההשקעות, ובזה אני מסכם, הם בדברים שהם לא רק לשנה אחת. זאת אומרת, הם בדברים שהם יישארו, גם אחרי שה-18 כיתות האלו ייבנו, אז החדגר, אנחנו נצטרך אותו ונחזור אליו. זה במסגרת הניתוח של האירוע, נגיד של יסודי סלם. מה, ואיפה אתה משקיע ובאיזה מטרד?
יש 18 כיתות היו מוכנות עוד כמה שנה?
איך?
18 כיתות
עוד שנה.
עוד 3 שנים?
לא, עוד שנה אחת.
שנה.
שנה.
אני לא חשבתי על מה שאמרת, במקרה אתמול הייתי באוקספורד, והקולג' מ-1250 עדיין עובד, כאילו הקולג' הראשון, עדיין עובד, ולומדים שם התלמידים עכשיו. עכשיו, אסור לדרוך על הגינה, אני חושב שאנחנו מוצאים 50% מהתקציב שלנו על חינוך, יותר טיפה. בסיורים שאתה עושה...
אתה היה, אבל לא משנה.
כן, בסיורים, המצגת הזאת היא מדהימה, וההורים שלנו לא לגמרי מודעים, רק מודעים...
הם מקבלים, יקבלו אותה.
שנייה, זה לא מספיק. אני חושב שלדעתי, כן כדאי שתצא ליישובים.
נשמע.
ההורים יבואו לשמוע את... אני מקווה שזה מעניין אותם מספיק.
ועד ההורים מתואם איתנו.
ועד ההורים באירוע. ועד ההורים
באירוע. הוא יעביר להורים את המצגת.
לא, לא, אני הבנתי.
אפשר לפתח את זה יותר, ושהם יבואו בהסעה בבוקר.
כן.
שהם יעלו על ההסעות.
רגע, יעלו בהסעות. אני אשמח להגיע.
אני חושב שזה, כן.
הורים של ילדי זין, בדרך כלל, מגיעים ונכנסים עם הילד, כי זה לעבור מהחממה של היסודי.
לחטיבה.
אז הם מעדיפים להגיע בבוקר, הם יראו את זה.
אולי אני תמים, אבל אני כן חושב שזה יעניין את ההורים, וזה כן
מסר
חשוב שהמועצה צריכה להבין.
אבל אנחנו מוציאים אליהם, אני מסבירה שאנחנו הכנו להם ממשר שיעבור אליהם עוד היום בלילה.
אבל הם לא יקראו, אף אחד לא מכיר אותו ביישוב. אתה מבין? כשדני יוצא לביקור הזה ביישוב, אם יצאו ביחד, יחד עם פיתוח יישובים, ויציגו את הדבר הזה, זה יותר מ-50% ממה שאנחנו
עושים. לא, להפך, אני חושב שגם דני, שאתה עושה את הביקורים, אולי שאתה יושב עם איזה, אתה מציג איזה מצגת של 3 דקות, על כל הדברים שאתה עושה, אתה עושה להראות את זה, אתה עד הוועדי.
אני מאוד תהיה, אני רוצה להגיד.
כן, כן.
נעים מאוד קוראים לי יהודית סלע.
אהלן.
שני דברים. דבר ראשון, אני מבקשת באמת תגובה להורים, מה עושים הילדים בחצי שעה שמגיעים בבוקר לבית ספר עד תחילת הלימודים? יש מישהו שמשגיח עליהם? יש להם מוזיקה?
משחקי
כיתה? מה קורה? ילדים בכיתה זין עד י"ב. זה א'. והילדים מאוד צוערים ומצפים. ואני מדברת עכשיו על החטיבת ביניים שמגיעים לרשת הלימודים. היסודי הסעות שלהם יותר מאוחרות, אני לא יודעת, פנו אליי הורים שכאלה, זה א'. אז לפני שלישי בספטמבר כדאי שיצא איזה דף מידע להורים. דבר שני, אנחנו נמצאים בתוך תקופה מטורפת שפורום קהלת נכנס לבתי הספר. יש בתי ספר, אני יודעת, שמפעילים את בני הנוער ועושים מעגלים של בני הנוער עם כל מיני הרצאות ומביאים אנשים שיסבירו להם וכן הלאה. יש לנו ספר אזרחות שנכתב על ידי פורום קהלת וספר אזרחות ישן. מה קורה איתנו בבתי הספר? מה קורה עם בית ספר? מה קורה עם משגב? איך משגב מגיבה ומתנהלת ומערבת את בני הנוער, נותנת להם לדבר? מה קורה עם כל זה?
זה שוב, זה דיון עכשיו שנדבר עליו עוד שעתיים.
אבל הוא מאוד חשוב.
אבל אני...
אולי כדאי שתוציא מסר להורים, גם לזה מחכים.
אז אני... הוא רוצה להפסקה 10 דקות.
לא, אז אני אגיד על זה כמה מילים.
אני רוצה
לפתוח.
יש פה איזשהו... יש... משרד החינוך עכשיו יוצא באיזושהי תוכנית של ריבוי דעות, ריבוי מחלוקות וכולי. אבל אני שואל את המנהלים שלי, בשיח מולם, מה תפקיד התלמידים בתוך בית הספר? חוץ מללמוד, כי בסדר, הם תלמידים. אני לא רוצה שהם יהיו עורכים בבית הספר, אני רוצה שהם יהיו חלק ממה שקורה בבית הספר. וזה הדלת הפתוחה שאת עכשיו פתחת לתוך הדבר הזה. ילדים צריכים להיות מעורבים בשיח על מה שקורה במדינה הזאת, לא לבייש להגיד את דעתם, להיות חלק בתוך ממה שקורה מסביבם, לצאת מהבוע של הגדר שנמצאת בבית הספר. צריך לעשות את זה ברגישות, צריך לעשות את זה בעדינות, צריך לראות ש... אבל זה בוודאי משהו שצף וקורה ומדובר, זה לא... אנחנו לא חיים במקום אחר.
ויהודים, סליחה, ובאיזונים, גם לפורום קהלת יש מסרים מאוד טובים, ואפשר
להחליט. לא, רגע. אנחנו, הדיון הוא כזה. אנחנו...
גם אני.
חברים, רגע, תנו לי... אנחנו לא ניטרלים. אנחנו לא ניטרלים. אנחנו במחלוקת של נקרא לזה של המשיכה לכיוון של הפלורליזם או של או שנקרא לזה ההסתכלות היותר לאומית, אנחנו לא ניטרלים. אנחנו בחד משמעית בצד מסוים, והצד הזה מסוים מקבל ביטוי שונה באנתרופוסופי ובממלכתי דתי ובזה ובפה ובשם, כי אם זה בחינוך המיוחד, לא משנה, אבל אנחנו לא ניטרלים. לא ניטרלים, לא אני ניטרלי, לא אתם ניטרלי, ולא מוטי ניטרלי, ולא מנהלי בית הספר ניטרלי, אנחנו לא ניטרלים. יש לנו עמדה. העמדה שלנו לריבוי של לדיברסיטי ולפלורליזם וכו', וזה אנחנו נוטים. אז עכשיו כל פעם יש מישהו אחר שהוא שר חינוך, היה לנו כבר יותר גרועים, אגב, היה לנו יותר גרועים. ובוא, בשנייה, לא שאני זה, וכל פעם מישהו אחר הוא מה שנקרא נכנס ומסתובב בבית הספר, בצורים כאלה, בסדר. אנחנו על זה, אנחנו עומדים בזה, המנהלים שלנו מכירים את זה, המחנכים שלנו מכירים את זה. וכמו שאמרתי, אנחנו לא ניטרלים, ובסדר, כל אחד מכם, יש ועדת חינוך גם אגב, למוטי, אם הוא רוצה לצריך את הציבור, יש פה תפקיד גם למליאה בעניין, גם לי. אבל אנחנו נעשה את התפקיד הזה, כמו שאמרתי, אנחנו לא ניטרלים. אבל אני מציע, אני קיבלתי את ההערה, וזה תמיד ההערה של איך מעבירים את הדברים, יהיה לנו סיפור, אתם תשמעו את הסיפור, יש תלונות על ההסעות, יש תלונות על הבית הספר, על החימור, יש תלונות על כל דבר. זה עניין רגיש, זה תקופה רגישה, תחילת הלימודים זה זמן מיוחד. השקענו, גם במערך היסעים, השקענו, רציני, יותר מבדרך כלל, גם ביסעים אגב, יותר מבדרך כלל, גם ביסעים, ובוודאי בפיזי, גם בפדגוגי, יש לנו מנהלים חדשים, יש לנו אנשים חדשים, יש לנו רוח חדשה בחלק מהדברים.
יש פערים של מורים.
יש פערים, הנה, אתה רוצה להתייחס לזה, אבל בזה נסיים, כי היא כבר, מה שנקרא.
מעט מאוד, מעט מאוד, ממש בקצה של הקצה, אנחנו ממש בסדר בסיפור של מורים.
אז כך, בתוך הדברים שלך, בספר של 600 ומשהו תלמידים, 100 מורים, זה נשמע לי יחס ממש
גבוה. יש מחנכים, יש מורים מקצועיים, יש חינוך מיוחד, כאילו זה הכל מהכל מהכל, גם
את לא יכולה לעשות,
גם מבוגר שבא לשעתיים, כאילו כל כלל הצוות הזה. אני אגיד אגב, זה שוב, אפשר לפתוח את זה ולדבר על זה מהיום עד מחר חינוכית, מה זה מורה מקצועי, מה זה מחנך, עד כמה אלה נושאים בנטל, עד כמה אלה נושאים בנטל. בסוף יש לא מעט מבוגרים בבית הספר, אבל אולי שליש מהם רק מוגדרים מחנכים. שאלה? מה?
אני הסתכלתי עכשיו בסדר היום לפני שאני משחרר אתכם, כי אנחנו באמת משכנו, אבל זה בסדר, זה חשוב, דיון חשוב. אמרתי פה שאני אעשה סקירה על התקדמות בחסמי הפיתוח.
מה
עשינו שם? סקירה על ההתקדמות בטיפול בחסמי ההתיישבות. אז אני באמת כמעט כל השבוע אני עוסק בעניין של הצעת ועדת המנכ"לים להגדלת ההנחה. וכרגע זה סביב השאלה איך תתקבל ההנחה, לא אם, אלא איך תתקבל, באיזה גובה הוא יהיה, ובמה זה יהיה מותנה. הדבר ש... בואו נכנתי גם, החדשות הרעות, החדשות הטובות זה שיהיה משהו, וכנראה זה יהיה תוך חודש-חודשיים. שיפור. והחדשות הרעות זה שזה יהיה תלוי במשהו. גם ברמה האישית, זאת אומרת, כנראה שתהיה הבחנה, אפליה נקרא לזה, נגד, זאת אומרת, לטובת מחוסרי דיור לעומת כאלה שיש להם דיור, לטובת יוצאי צבא לעומת לא יוצאי צבא, כל מיני דברים כאלו אחרים, שזה בסדר, זה אנחנו יכולים, זה דווקא משרת את המטרות שלנו העל, בגדול, אבל תהיה התנאיה גם ליישובים של מיצוי של של היחידות.
בנייה רוויה, מה זאת אומרת?
לא, 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 לא. בנייה רוויה זה יהיה תנאי להמשך תכנון, לא להמשך שיווק. התנאי לקבלת הנחה תהיה שאם יש לכם 100 מגרשים, שתמכרו תוך שנתיים לפחות 80, למשל, סתם אני, משהו כזה.
אבל זה יחרב קהילתית.
כן. אז אנחנו מבקשים, הדרישה שלנו היא שאנחנו לא נעשה הרחבות של יותר מ-50 בשום יישוב. זו הדרישה שלנו, שלא יותר מ-50. אני לא יודע מי תתקבל. אני לא יודע, יכול להיות שהיא לא תתקבל.
אבל יש לנו ניסיון, אנחנו יודעים שהרחבה של 5.
אבל הניסיון שלנו לא מעניין אותם, וזה לא מעניין, זה המטרות שלהם, אם לא בינוי קהילתי.
דני, זה יגרום ליישוב להסתכן בבת אחת.
את לא צריכה לשכנע אותי, אני רק מדווח לכם עכשיו. עכשיו לגבי, עכשיו שנייה, שנייה, לגבי התכנון, זה הכסף, זה הכסף, זה בעניין של של קבלת הנחה, כי המחירים עולים, הרי עשינו מכבר עבורות המיליון שקל. רגע, אז יהיה הנחה, אני לא יודע אם זה יהיה לעומת מה שעכשיו 100,000 שקל או 400,000 שקל, אני מקווה שיותר קרוב ל-400, אני לא בטוח, ואני לא יודע אם זה יהיה מותנה במשהו שאפשר לעמוד בו, שאי אפשר לעמוד בו, כי זה גם כן, אני אמרתי לך מה אי אפשר לעמוד. שנייה, הנושא התכנוני, שהוא לא פחות חשוב, גם שם אנחנו לקראת איזושהי תוכנית מיתר ארצית חדשה, ההגדרה של יישובי משגב הוקלה, זאת אומרת אנחנו נהיה כולנו באזור שאפשר להרחיב את לוח 2, זאת אומרת את מספר היחידות ביישוב, יהיה אפשר להרחיב, תהיה ועדה שתקבע, זה כמו עם ועדות קליטה, זה יהיה עוד שלב. ועדות קליטה, אתם יודעים, הרי 400 עד 700 זה תלוי בוועדה, והוועדה הזאת צריכה להתכנס בעניינים ולהחליט על כל יישוב. אז בעניין של הגדלת הטאבה, גם שם תהיה ועדה, והיא תחליט, וגם שם יהיו התניות. זאת אומרת, ההתניות בגידול, ברור לגמרי שאנחנו נצטרך לצופף יותר. זה ברור לגמרי. אחרת לא ייתנו לנו לגדול תכנונית, אם לא נעשית יותר ציפוף ואיזשהו אינפיל כלשהו, אני לא יודע מה, זה יהיה דברים שהם לא נעימים, אבל כן.
הסיפור הזה של ימינם לקרקעי ישראל, של מכירת מגרשים שלא נבנו, לדעתי הוא יוצר, זאת אומרת, הוא אחד הדברים הכי בעייתים.
זה אחד הדרישות שלנו. הם מתנגדים, אגב.
שהם יממשו, כאילו זה מי...
אחד מהדברים שגורמים לעליית ערך קרקע ולקשיים שלנו בקליטה ולרצון שלנו לא להגדיל ביותר מידי יחידות, זה שהתחילה להיות רווחת התופעה שבן אדם שקונה מגרש ומוכר אותו לפני שהוא בונה בית.
הוא מחזיק אותו שנתיים שלוש,
עושה סיבוב, עושה סיבוב.
ואז המחיר קרקע.
עכשיו, הבקשה, הדרישה שלנו, ובעניין הזה משרד ההתיישבות לגמרי איתנו, במינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון לגמרי נגדנו, מסיבות משפטיות שלהם, הוא שמי שלא בונה בית שיחזיר את הקרקע. אנחנו נלך ועדת קבלה מחדש ונקבל מישהו אחר. הם לא מוכנים.
שלא בונה עזרה מסוים, אז...
בסדר, הם לא מוכנים. הם אומרים, הם יתנו קנס, הם נותנים את הקנס לפעמים, הם לא נותנים את הקנס.
המקום היחידי שהם לא נותנים קנס.
הם נותנים 20,000 היום אחרי 3 שנים, 25,000. הם היו צריכים לתת 200,000 בשביל שהם אפקטיביים, אבל לא משנה.
גם אם אתה מוכר
בפחות
מ-5,000.
כן. שאלה אחת אחת. מה, מישהו עוד שאלה?
אני רציתי בין שני הדברים שדיברת עליהם, ההנחות והתכנון קדימה, ובין הגרפים של הגנים, לי יש קו אחד שמחבר
ונכון
באסטרטגיה הבאה. זאת אומרת, האסטרטגיה הקרובה שלנו צריכה להיות איך אנחנו מקיימים את
האסטרטגיה. תראה, אני אגיד לך משהו, לצערי יהיה לנו קצת הישגים בעניין הזה, אבל זה מלחמת מאסף בכל העניין הזה של... אנחנו יודעים שבשביל לבנות קהילה היינו בעצם צריכים לקלוט 8 משפחות בשנה, לא משנה, 30 משפחות פעם בשלוש שנים, ולתת לזה להמשיך, להמשיך את הגלים. לא ייתנו לנו, לא ייתנו. עכשיו רגע, זאת אומרת, לא ייתנו לנו בגלל ככה, בגלל ככה, לא משנה מה, אז בגלל שזה... כל מיני אילוצים, אנחנו נשיג את מה שנצליח להשיג, אבל האמת היא שמה שהוא אמר, לטווח ארוך באמת, זה פינוי-בינוי, התחדשות עירונית כפרית נקרא לזה, אני קורא לזה התחדשות כפרית. זאת אומרת, הבתים הישנים שלנו, הם יהפכו ליותר מדירה אחת בסוף. זה יקרה, זה כבר קורה, אז כבר קורה.
כאילו לחלק את המגרש לשתיים?
את המגרש, את הבית, את הדירה, לא לשתיים, לשלוש, לא לזה, לאחד וחצי, לא יודע.
בית שלי, יש לי בית של 80 מטר שאני יושב על דונה.
אז זה בחרשים, זה מה שעשו בחרשים, על המגרש שלך עשינו שאפשר לבנות ארבע יחידות. כן, ברור. טוב, תשאירו משהו,
רגע. מה שפורים, אנחנו רואים את זה בצהריים.